שלך ושכינתך. אמרנו שההבדל העיקרי בין עולם העציות לבין הבריאה וכל השאר, יציר הבריאה והעשייה, זה שבאור הצילות, האור אינסוף מתייחד ונעשה אחד. כלומר, אנחנו אומרים שעולם האצילות הוא בעצם אלוקות. בשבילנו עולם האצילות זה אלוקות גמורה. למרות שזה מבחינת האמת, כן, זה לא כל כך נכון?
הוא גם נאצל.
הוא גם נאצל, אבל מבחינתנו אנחנו אומרים שזה אחד. ולעומת זאת, בבריאה, יצירה ועשייה, אז יש בעצם גילוי אחר, מובדל, ובעצם האורות והכלים שם הם לא דבר אחד. אז אמרנו שפעולה אלוקית ללא שותפים זה הצילות, ופעולת עולמות בריאה, יצירה ועשייה זה פעולה שמחוץ לא התברך כביכול.
מה זאת אומרת בהצילות אין כלים?
בהצילות האורות והכלים הם דבר אחד, איו וחיוי וגרמוי חד בנו. קשה מאוד להבדיל בין אור לכלי. כמובן שיש כלים, אבל אנחנו לא מפרידים שם. ולכן כל מה ש... יוצא מעולם האצילות, אנחנו אומרים שזה כביכול יש מי יש. מה שאין כן בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, אנחנו מדברים על פעולות חדשות, סוג חדש של פעולות, ששם יש הערות ונפרדים, ושם אנחנו מדברים על השתלשלות, ושם ההשתלשלות היא יש מאין. כלומר, הגילויים שבתוך עולם האצילות זה בחינת יש מיש, וההשתלשלות שבעולמות בריאה, יצירה ועשייה זה יש מאין. כלומר, אין במהות של הנפרדים, של הנבראים בעולם הצילות ובעולם הבריאה, יצירה ועשייה, שום אלוקות. אנחנו לא מדברים על אלוקות ממש כמו שאנחנו מדברים בהצילות. לכן אנחנו קוראים להם כבר עולמות הנפרדים. בסדר? תודה רבה. אז כל הריבוי, כל הפירוד, בא מעולמות ביה. לעומת השלמות הזאת שדיברנו עליה באצילות. אז אנחנו לא יכולים לדבר על אלוקות, אנחנו לא יכולים להגדיר כאלוקות את עולמות ביה, על בריאה, יצירה ועשייה. חוזר גם על עוד עניין קטן. אם נרצה לייחס את עצמותו יתברך למציאות של הבריאה, יצירה ועשייה, נאמר שהוא הבורא יתברך, הוא אדון עליהם. זה שם אדנות. כלומר, שם הזה זה מראה שאין התייחדות, אין ייחוד במציאות העולמות. אין סוף מתלבש שם, אבל זה בהתלבשות שנעשית בבחינת נשמה לנשמה. כלומר, אי אפשר לומר שזה אחד, אין אחדות בין האור לבין הכלי. אז שם אנחנו מדברים בסובב כל אלמין, כלומר שהקדוש ברוך הוא האור אינסוף, כן, לא יכול להתלבש, לא בחר להתלבש, כן, בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, בצורה שהוא מתלבש בעולם האצילות. יש הבדל גדול. כלומר, יש קודם כל אחדות, כמו שראינו במערל, בבחינת האחד, ואחרי האחד יש את הריבוי. אז אין סוף ברוך הוא מתלבש באחד, זה עולם האצילות, ומהאחד הזה הוא מתלבש, עולם האצילות בעצמו הוא שמתלבש בכל השאר, בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. כלומר, שאור האינסוף, לפני שהוא מגיע לבריאה, יצירה ועשייה, הוא עובר שני מסכים. ובאצילות, כמובן, יש, אין מסך כביכול. זה ישירות מן אספקלריה מהירה. אז לכן המציאות הרוחנית בעולם האצילות היא זכה מאוד. בהירה מאוד. לכן אין לה שום תואר, לא של עשייה, לא של יצירה, לא של בריאה. כלומר, האיכות שלה היא כל כך גדולה שקוראים לה אצל. היא כביכול כל כך קרובה אצלו התברך שקוראים לה אצילות, מלשון אצל. היא שם, היא אצלו. והצלתי מן הרוח אשר עליך, ומין, כן, אצילות, רוח ממקום למקום. ומאיפה זה בא? מאדם קדמון, מעולם אדם קדמון. כלומר, המציאות הזאת של עולם האצילות נאצלה מעולם האדם הקדמון. ומהות עולם האצילות זה 10 ספירות שבו. כתוב בספר צירה שהוא קורא לספירות האלה 10 ספירות ולימה. כלומר, בלי מהות. שאין אנו מסוגלים להשיג עניינם, כן, בכלל. עכשיו הגענו לספירות האצילות, כן, שנעשו אלוקות רק אחרי התלבשות אור האינסוף. כלומר, איך זה הפך להיות אלוקות כזאת, שאנחנו מדברים על גובה כזה, על מציאות פנימית שכזאת. אז עלינו להדגיש, לבל נטעה, שמציאות 10 וספירות האצילות אינן אלוקות מצד עצמם, כן? אי אפשר לומר שזה אלוקות, אמרנו שזה גם כן בריאה, גם כן נאצל ולא מאציל. אז איך אנחנו קוראים לזה אלוקות? אז זה לא אלוקות מצד עצמו, שהרי נאצלו, לצורך הבריאה, בריאת העולמות. אז למה נקראו אלוקות? ונקראו אלוקות רק מצד ייחוד אור האינסוף בהם. האור אינסוף מתייחד כל כך במקום הזה, במדרגה הזאת, שאנחנו קוראים לזה עולמות הכל ייחוד ואצילות ואלוחות. כלומר, רק לאחר שאור האינסוף התאחד בהם, נעשו אלוחות ממש ונעשו אחד. כן, כמו שאמרנו, איו וחיוי וגרמוי חד בהון. ועל כך אמר אליהו, וכד אנד תשתלק מנהו, מנהו, תשתערון כולהו שמען כגופה בלה נשמתה. כשאתה מתרחק, מסתלק מאותו מקום, כן, הם נשארים כמו גוף בלי נשמה. כלומר, אם המעציל יסלק את עצמותו, אז כמובן נשארו הספירות כגוף בלי נשמה. ואכן תיקון מעשה בראשית הביא לייחוד בין אור האינסוף לספירות אצילות לצורך בריאת העולמות. זה תיקון מעשה בראשית. כל זה כדי לברוא, כן? מאז והלאה נשאר הייחוד בשלמותו, ושם י' כו' נקרא בספירות האצילות. כלומר, כשאני מדבר על עולם האצילות, אני צריך לראות הוויה אחת שלמה. חוכמה שבעולם האצילות זה אות י', בינה זה אות ה', תפארת כן, שזה כולל שש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה רב של שם הוויה, והאות האחרונה, כן, בספירת מלכות היא ההה. זה נקרא עולם האצילות, בעצם הוויה אחת שלמה. כיוון שהבורא התברך רצה להמשיך את תהליך ההשתלשלות ורצה שאורו, רצונו, יתגלה לכל, אז מה עשה? הוציא הערות נחותות אחת מחברתה כדי שיתאימו לנבראים הנפרדים. פילטרים. למעט את האור, כן, להגדיל את הגסות כדי שהאור יגיע בצורה מצומצמת יותר, אבל מתאימה יותר לתחתונים. לנפרדים, כלומר לנבראים הנחותים. כלל ההערות האלו הן המרכיבות את עולמות הבריאה, היצירה והעשייה. כלומר בריאה, יצירה ועשייה זה בעניין, כן, של מנגנון כזה שהוא בעצם שני, כן? הוא לוקח את האור המקורי ומביא אותו למטה ב כוח הרבה יותר נמוך, כמו שנאי בחשמל, להבדיל, שלוקח 220 ועושה מזה 20. אז כביכול בעולם הרוחני יש שנאים. השנאים האלה הם בעצם עולמות הנפרדים, ששם בעצם יש פילטר של האור המקורי האחד הגדול, ומשם והלאה האור הרבה יותר מצומצם, הרבה יותר מתאים לתחתונים.
בעולם האצילות, אור החוכמה הוא לא זה לאור הבינה, זה גם השתלשלות.
יש השתלשלות, אבל שם קראנו לזה יש מיש. כן. ובעולמות ביה קראנו לזה השתלשלות יש מאין. כן, בגלל שהיש מיש, כן, זה אותו שורש. אבל יש מאין זה ממש הבדל עצום בין העולמות. עכשיו, העניין של השנאים האלה, כן, בכוונה תחילה אני קורא לזה שנאים, כי במילה שנאים יש את השניות, את השניים. כלומר, ברגע שאנחנו הופכים להיות שניים ולא אחד, מתי מתחילים להיות שניים? באלמה דפירודה. מתי מתחיל אלמה דפירודה? בבריאה. כן? לכן בריאה מתחיל בבית. הצילות מתחיל באלף כי זה אחד, עם האור. כן? צל של אלף, אצל. אבל בבריאה יש כבר בר, יש חיצוניות, יוצאים החוצה. כשיוצאים החוצה זה כבר שניים, זה כבר שניות. בשניות יש כבר מושגים אחרים חדשים שלא היו באצילות, כלומר שלא התגלו באצילות. וכאן בעצם מתחיל המסכים הרציניים מאוד שימעיטו את כוחו של האור. אחר שנאצל עולם האצילות, ירדו 10 ניצוצות מעולם האצילות ומהם נבנו 10 ספירות שלמות שהן עולם הבריאה. אז אנחנו רואים עכשיו שעולם הבריאה הוא בעצם 10 ניצוצות שירדו מעולם האצילות. משתכלל. עולם זה נקרא עולם הכיסא. כן, מה זה עולם הכיסא? שהוא כביכול כיסא לאצילות, אבל יש גם את המושג כיסוי. כן, במילה כיסא יש כיסוי גם, וגם כן אפשרות גילוי. כלומר, זה הולך ביחד. אמרנו שכל אפשרות גילוי באה דווקא מכיסוי. כן, כשאין כיסוי, אז אין גילוי. הכיסוי מאפשר גילוי. יש לך? אז מי נקרא עולם הכיסא? עולם הבריאה. לעיל אמרנו שבאור האינסוף אין הבדלים, לפי שהוא אחדות מוחלטת. כלומר, שם בעולם האצילות אנחנו לא מבחינים שום דבר. אם היית מבחין משהו, זאת אומרת שזה כבר בגובה שמותאם לעולמות התחתונים. אבל ברגע שאין הבדלה, זה כאילו שאתה נכנס עכשיו לחדר עם אור עצום. אתה כבר לא רואה שום כלים. כן, האור הוא כל כך חזק שאין אפשרות לראות כלום חוץ מאותו אור. ואפילו את האור אתה לא רואה, כי הוא משנבר. בעולם הבריאה אתה כבר מבדיל בין דברים. כן, אני, כשאני מלמד אומנות, אז אני מסביר את העניין הזה. כן, לא, לא, שם לא דיברנו בצפת על, על הנושא, כי לא נכנסנו ממש לפרטים, זה היה שיעור קצת יותר כולל. אבל האמת היא זה שכשאתה רוצה לבטא משהו, אתה חייב להיות לא מצד האור, אלא מצד הצל. כי בתוך האור אתה לא רואה כלום. אז אם אני מצייר ציור שהוא כל כולו אור, כן? אז אין הבדלים. אין נואנסים בין צבע לצבע. אין כהה, אין בהיר. הכל לבן, שקוף. מתי האדם מתחיל באמת לעשות אמנות? כשהוא בעצם בצל האור, זה נקרא בצלאל. כלומר, רק בצל יש לך הבדלים בין צבע כזה לצבע יותר בהיר ועוד יותר בהיר ועוד יותר בהיר, כן? כלומר, במונחים של צל, דווקא שם אתה רואה את ההבדלים ואת האור. אבל באור אתה לא רואה כלום. אז תמיד, כן, מתחילים עבודה כלשהי מן הצל, ומתקדמים לאט לאט, כמעה כמעה, לכיוון האור. כמו הגאולה. כלומר, ציור לא יכול להתחיל מצבעים בהירים וללכת לצבעים כהים, אלא הפוך. הוא צריך תמיד להתחיל מן הכהה, ועולים, עולים, עולים עד לבהיר. הצבע האחרון שאני צריך להניח על הציור זה הלבן. וגם הלבן יש כמה גוונים, וזה צריך להיות הלבן שבלבן. כן? כלומר זה כמו גאולה, תהליך של גאולה. למה? בגלל שכל הציור עצמו, כל העבודה, היא צריכה לבוא מהרחוק יותר, מהצל יותר, ולאט לאט לחזור לשורשה, זה תהליך של תשובה. כן? אז ההבדלים, כן? רואים אותם דווקא בצל. אז באור האצילות, כן? אז אי אפשר לראות שום דבר, כן? ועוד באור אין סוף. על אחת כמה וכמה, אין הבדלים לפי שהוא אחדות מוחלטת. ההבדלים בין האורות היוצאים מעולם האצילות לבין אלו היוצאים מעולמות הבריאה, היצירה והעשייה מוסברים בכך. מה שאור האין סוף מאיר לעולם האצילות דרך ספירת החוכמה, וכיוון שהיא ספירה זכה מאוד, הרי שהאור היוצא ממנה הוא ממש אותו אור שנכנס בה. כלומר, החוכמה זה מין פילטר שהוא פילטר שקוף כל כך שלא רואים אפילו שזה פילטר. ולכן האור שבספירות האצילות הן אלוקות ממש. כי בכלל, בכללות, עולם האצילות נקרא חוכמה. אז האור שנכנס בו, הוא יוצא אותו דבר. הזכוכית שדרכה האור עבר, היעלום הזה, לא שינה שום דבר. כן, במהות הדברים נשארו כמו שהם. לעומת זאת, האור המגיע לעולם הבריאה עובר דרך ספירת הבינה, כי בכללות בריאה זה בינה, וכיוון שאינה זכה כמו ספירת החוכמה, אז היא בעצם משנה את האור. אז היא מהווה כאין מסך, והאור היוצא דרכה נחוץ מהאור שנכנס בה. היא עושה עיבוי של אותו אור, והאור שיוצא מבינה הוא כבר יותר, כן, מפורק, הוא כבר יותר חתוך, שבור. אפשר לשבור אור, נכון? קרני אור נשברים. אז בעולם הבינה, כן, האור שבור, הוא כבר מתחיל להתחלק לחלקים חלקים, לריבוי. אז האור המגיע לעולם היצירה, זה כבר השלישי, אחרי הצילות ובריאה, אז עובר מתח נוסף, כלומר דרך ספירת התפארת, כי בכללות עולם היצירה זה תפארת, אשר אינה זכה כמו ספירת הבינה, ועוד פחות מהחוכמה. שם האור המגיע לעולם, לעולם היצירה, עובר דרך שני מסכים, ולכן האור שם נחות יותר. וכך הוא בעשייה, שהאור המגיע לשם עובר דרך ספירת המלכות, שהיא, כן, בכללות העולמות היצירה נבחנת, נקראת מלכות, ולכן היא פחות זקה מכולן, ולכן האור, העשייה, כן. לכן האור העובר שמה, כן, בעולם העשייה נחות מכולם. אז יש לנו פה חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. או בעולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. נמצא שעולם האצילות נחשב לבחינת ספירת החוכמה. כלומר, מקבל את הערת האין סוף דרך ספירת החוכמה. היא השלטת שמיים. והשולט שם זה ספירת החוכמה. היא בעלת הבית שם. וכל עולם האצילות, איפה שלא תהיה, אפילו שיש ספירות בעולם האצילות, הכל עובר דרך הפריזמה הזו שנקראת חוכמה. אז מה שנכנס הוא זה שיוצא. מכאן אנחנו גם לומדים דברים חשובים מאוד לענייני חיים בכלל. אדם שהוא חכם, כן? הוא בעצם אדם שכל כולו שקוף. הוא לא יצור עצמי. הוא בעצם צינור של האור האלוקי, והוא לא מוסיף דברים שהם לא מרצונו יתברך. זה החכם. אז החכם הוא בעצם שקוף כל כך, שהאור האינסופי עובר דרכו ולא מתעוות. כן? האלוהים עשה את האדם ישר.
מה זה בעצם חכם לעבר?
זה אותו בניין, כן? אבל שנותן לעבור, כן? את כל מה שההפך. כן? במקום לעשות פילטרים, במקום להתגבר על דברים, אז הוא מעביר את הדברים כמו שהם, מהצד השני השלילי. כי את זה לעומת זה עשה אלוהים. אז או שאתה מעביר את האור, או בעצם אתה חוסם את האור, ואז מה שעובר זה רק הדברים השליליים. אתה לא מאפשר לעבור להתבטא. כן, אז זה נקרא חוכמה. ואילו עולם הבינה הוא בבחינת ספירת הבינה, כן, הבריאה, יש פה טעות פה. עולם הבריאה, כן, תתקנו למטה. זה עולם הבריאה. הוא בחינת ספירת הבינה. כלומר, העולם הזה מקבל הערת האינסוף דרך המסך של ספירת הבינה. אז מה זה הבינה? עכשיו יש כאן תוספת. מה זה בינה? בינה זה כבר מבין מדעתו. כלומר, אין לו את השקיפות הזאת. אין לו את הענבה. של עולם החוכמה, של עולם האצילות, אלא כאן יש כבר תוספת, יש כבר בניין שהוא מתחיל להיות כבר תוספת מלמטה. אז זה מסך, מסך שהוא כבר בונה משהו. זה לא אומר שזה לא טוב, כן? מתחילה להיות השתתפות, כי הרי זה עצם הבריאה. עצם הבריאה זה להיות בתוך העולם הזה, ולגלות בתוך העולם הזה את החוכמה. כן, ומלא הארץ זה עת השם, כמיים לים יחסים. אבל עד שנגיע למצב הזה, כן, פה מוסבר איך הייתה השתלשלות. זה כתב האריזל על הבריאה, כן? מה הוא כתב? אמנם בבריאה אין אור החוכמה מתפשט בכלל. רק אור הבינה לבד. תשימו לב, כאילו אין חוכמה בעולם הבריאה. כלומר, מה שאמרנו על עולם האצילות שכל כולו, כן, עובר בו אור החוכמה. עכשיו בבריאה, כל מה שעובר זה אור הבינה בלבד. כן, לסיכום נושא זה נאמר, שאור האינסוף מתפשט ומתלבש על כל העולמות, כמובן, כי רק משם יש אנרגיה, רק משם יש כוח. אין עוד מלבדו, אין דבר אחר בעולם בכלל, שום דבר לא קיים. לכן אין בעצם רע בעולם. אפילו הרע שאנחנו קוראים לו רע הוא רק אי מעבר של טוב. אז האור האינסוף מתפשט ומתלבש על כל העולמות, אלא שהאור בעולם הבריאה הוא כצל לאור האינסוף הבוקע בעולם האצילות. כלומר, אי אפשר להיות אומן, כן? בעולם האצילות. אומן צריך להיות מבריאה ומטה. כן? כצל לאור, בצל אל. אם הוא באור עצמו, אז אילו ידעתיו הייטיב. כן? אני הוא. אני לא הוא. לכן אני חייב להיות מבריאה ומטה. משלו לנו רבותינו, משל לרב המלמד את תלמידיו. התלמיד המוכשר ממיין את דברי הרב כלשונם, והתלמיד הפחות מוכשר זקוק למשלים ודוגמאות. תמיד צריך לספר לו איזה שיפור, להלביש לו את הדברים במילים יותר נמוכות. המשל שהרב נותן הרי הוא כמסך, שהרי אינו מגופו של העניין הנלמד, והמשל כן, הזה כאילו מפריד את מקור השכלת הרב מהתלמיד. כדי שהדברים יתקבלו אצל התלמיד, הרב מוסיף עוד לבוש שמכסה מצד אחד, אבל מגלה יותר ברמת התלמיד יותר. התלמיד החלש תופס מהות שונה ממה שהרב נותן. אני אתן דוגמה מוחשית. כן, ילד קטן בגיל 4 לא יודע כמה זה 5 פחות 3. אבל אם תיקח לו 5 תפוחים ותוריד 3, הוא ידע שזה 2. כי זה מול העיניים שלו והוא יודע לזכור, הוא רואה. אבל כשהדברים מופשטים, אין תפוחים על השולחן, תגיד לו 5 פחות 2 זה כבר קשה מאוד. הוא צריך כבר מושכלות כדי להגיע למדרגה הזו. אז הבאנו ללבוש, הוא סופר גפורים, תפוחים, כאן יותר פשוט. אותו דבר בשיעורי תורה. לעומת התלמיד, כן? אתם תראו תלמיד, תמיד התלמידים הפחות ברמה, כן? הם צריכים תמיד לומר לרב, אז זה כמו ככה וככה וככה וככה. תמיד כשאתה אומר משהו, אז הוא יגיד לך, זה דומה לזה וזה 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 וזה, כי הוא צריך תמיד להלביש את זה במשהו. כן? התלמיד החכם, הוא קולט את השורש מיד. לעומת התלמיד המוכשר יותר, התופס את מהותם של דברי הרב. והנמשל, כן? לעולם האצילות מגיע אור האינסוף ללא מסכים, אלא המהות האלוהית ממש, לעומת האור המגיע לעולמות הבריאה, היצירה והעשייה, והוא אור שאינו המהות עצמה, כלומר אינה אלוהות ממש. ופרק הספירות הן הכלים לנפש רוח נשמה חיה ויחידה. כתבנו, אמן, שהאור היוצא מספירת החוכמה נקרא חיה. כלומר, עכשיו אנחנו מתרגמים, מוסיפים נפח חדש של פרצופים. כלומר, אנחנו נקרא עכשיו לחוכמה חיה. האור היוצא מספירת הבינה נקרא נשמה, אז אנחנו עכשיו זה עוד פרצוף אחר של נשמה, של מדרגות נשמתיות. כן? 5 מדרגות בנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז כנגד עולם השילוט הגבוה תהיה המדרגה של חיה. החוכמה תחיה בעליה, כן, אז החיה זה חוכמה או אצילות, אותו דבר. האור היוצא מספירת הבינה נקרא נשמה, האור היוצא מספירת התפארת נמוך יותר, כן, נקרא רוח, והאור היוצא מספירת המלכות נקרא נפש. כיוון שהאור המתפשט מספירת החוכמה הוא באצילות, והאור המתפשט מספירת הבינה הוא בעולם הבריאה, והאור המתפשט מספירת התפארת הוא בעולם היצירה, והאור המתפשט מספירת המלכות הוא בעולם העשייה. כן? הרי שעולמות הבריאה, היצירה והעשייה הם 3 כלים שיחילו בקרבם את הנשמה, את הרוח ואת הנפש הכלליות. כלומר, אנחנו עכשיו תרגמנו את המדרגות של העולמות לבחינות של נשמה. והוא אומר, כן, שבהקבלה הנפש מקבילה לעולם העשייה ומתלבשת שם, הרוח מקבילה לעולם היצירה ומתלבשת שם, והנשמה מקבילה לעולם הבריאה ומתלבשת שם. למעלה אנחנו כבר מדברים על חיה ויחידה, שזה כבר אורות מופשטים מאוד, ואין לנו דיבור כי אין לבוש באמת. ואכן, עולם העשייה הוא הכלי לאור הנפש הכללי, עולם היצירה הוא הכלי לאור הרוח הכללי, ועולם הבריאה הוא הכלי לאור הנשמה הכללי. אורות חיה ויחידה הם כה גבוהים ונעלים, עד שאין כלי שיחיל אותם, והם בבחינת מקיפים. כלומר, אצילות זה מקיף, בריאה, יצירה ועשייה זה פנימי. כפי שהזכרנו, נמצאות ג' מדרגות אלה בכל מציאות שהיא, ואכן, בכל מציאות שהיא, ואכן אפשר לחלק את כלל המציאות לג' מדרגות. נבראים, נוצרים ונעשים. זה נקרא המציאות. בריאה, יצירה ועשייה. במקביל לעולמות הבריאה, היצירה והעשייה. אז אתם רואים לפעמים בסחרים, כן, לפני שהקדוש ברוך הוא האציל את העולמות וברא אותם ויצרם ועשהם, אז כנגד הצילות בריאה, יצירה ועשייה. אז אחר כך ככה וככה. ההבדל ביניהם הוא שעולם הבריאה הוא בבחינת חידוש העצם, בבחינת יש מאין, כן? למה אנחנו קוראים לו יש מאין? אני רק חוזר על מה שאמרנו בשיעורים הקודמים. כי בעצם לעומתו עולם האצילות נקרא
יש מיש.
יש מיש. ואם ניקח רק את האצילות לגבי בריאה, האצילות תהיה עין והבריאה תהיה יש. כלומר, בגלל שאין מהות, אין מושג באצילות, אנחנו קראנו לזה 10 ספירות בלימה. אז עולם הבריאה הוא עיקרי יש שיוצא מהעין הזה. אז יש מעין. כן? כלומר, מציאות שהיא לא ומציאות שהיא כן. בוא נגדיר את זה עוד יותר קצת. בעולם האצילות אני לא יכול לומר מה יש. אני יכול רק לומר מה אין. מה לא. זה כאילו שאני אומר לך עכשיו להגדיר את האינסוף. אתה לא יכול להגיד לי האינסוף הוא כזה. האינסוף הוא כזה. האינסוף הוא כזה. לא. כי אתה מגמד אותו. אתה כן יכול לומר האינסוף הוא לא מוגבל. האינסוף הוא לא במידות שלנו. האינסוף הוא לא במחשבה שלנו. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ולא וכו' וכו' וכו'. הכל לא. אז אי אפשר להגדיר, נכון. כן, אז זה מנגנון שצריך להבין אותו. בעולם היצירה, לאחר חידוש העצם, נוצר כל אחד בצורתו ובציורו, באופן שבעולם היצירה מדברים במונחים של כמות וגבול. יש לך עדת בשבילו? דף 62 שורה שנייה. לאחר חידוש העצם נוצר כל אחד בצורתו ובציורו, באופן שבעולם היצירה מדברים במונחים של כמות וגבול. כן, אז מה זה החידוש? כן, זה בעצם שעכשיו אפשר לצייר, שאפשר לכמת, כן? איך אומרים לכמת? ולהגביל, כן? מה שאין כן בעולם הבריאה, ששם אין עדיין תחומים בבחינת הכמות, כן? אפילו בבריאה, שזה עולם כבר נפרדים, אז אנחנו עדיין לא מדברים על כמות, אלא באיכות בינתיים, כי זה כמובן עולם איכותי. כן, למרות שהשניות מתחילה שם, זה עולם הנפרדים, כן? אבל עדיין לא מדברים בכמויות כמו שמדברים ביצירה כבר.
מה קורה לכמות?
כמות, כלומר, אי אפשר לומר יותר או פחות. מבחינה של ריבוי, אלא אפשר לומר בזכות, כן, באיכות של דברים, בזכות יותר או פחות. כלומר, אנחנו נגיד שעולם הבריאה הוא באיכות יותר נמוכה מעולם האצילות,
ועדיין רק אורון,
אבל הוא עדיין לא, יש כלים, אבל אנחנו לא יכולים לומר כמות, לא יכולים להגדיר אותם בכמויות, אלא באיכויות. מה שאין כן ביצירה, ביצירה אנחנו כבר נתחיל לדבר על כמות של דברים. כלומר, אנחנו נוכל לתת יותר ויותר פרטים, סיור, כן? כלומר, למרות שבעולם הבריאה אמרנו שמבריאה ומטה, אנחנו כבר במונחים של, של, של הצל ולא של האור, אבל הצל ממש מתחיל רק ביצירה ולא בבריאה עצמה. כמו שאומרים ככה, מינה, כן? דינים מתארים מינה. כלומר, הדינים מתעוררים ממנה, אבל לא בה. ממנה והלאה. כן? למרות שבבינה יש כבר דינים, אבל זה לא דינים שאפשר למקד אותם שם. הם ממנה והלאה, מבחוץ. בסדר? מה רצית לומר?
לא, סתם חשבתי שהבריאה, אור וחושב, זה מתחיל... משום דבר שהוא...
אז זה איכות.
זהו, זה רק מתחיל...
רק איכות, נכון.
הפרדה, ואין עוד...
נכון, יפה מאוד. בעולם ה... אז שם בעולם היצירה מדברים כבר במונחים של כמות וגבול. מה שאין כן בעולם הבריאה, ששם אין עדיין תחומים מבחינת הכמות, אלא מבחינת האיכות. עכשיו כמובן בעולם התחתון שבכולם, בעולם העשייה נגמרה החומריות של הנעשים, כלומר הונחו השורשים לחומריות הנעשית, הן, הנעשים הן בעצם והן בציור. כן, דבר שלא היה בעולם היצירה, שעדיין לא יצא למצב של חומר. במילים פשוטות, כן, אז מה חסר גם ביצירה? למרות שאמרנו שיש גם איכות וגם כמות, אין ביצירה עדיין חומר. אז תשימו לב, באצילות אנחנו לא מדברים על כלום, בבריאה אנחנו מדברים על איכות, ביצירה אנחנו מדברים על איכות וכמות אבל בלי חומר, ובעשייה אנחנו מדברים על הכל, על איכות, על כמות ועל חומר. המציאות שבעולם הבריאה זכה יותר מזו שבעולם היצירה, כמובן, והמציאות שבעולם היצירה זכה יותר מזו שבעולם העשייה. כלומר, אם אני מדבר עכשיו על אומנות, כן, פשוטה, כן, אני חייב לומר שהאומן, למרות שהוא מקבל את כוחותיו מעולם הבריאה, אבל שם הוא יקבל מחשבה של איכות, וזה יעבור דרך עולם היצירה שהוא יוכל לתת כבר כמויות, כן, כאן יותר, כאן פחות, בעולם היצירה הוא כבר ייקח חומר, ויתחיל לעשות עבודה. ולכן, כן, הוא צריך להיות חכם לב. כן? חכם לב. לעשות.
יש באמת מגבילות, פתאום זה, יש באמת, אם כן נסתכל על סיפור הבריאה, יש באמת את אותו סדר?
כן. אנחנו מדברים רק על זה. רק על הסדר.
אז רגע, אז איך אני עכשיו מתבלבל, כי עכשיו הקטע האחרון, אז האור, אור מול חושך זה כאילו זה איכות.
כן.
אחר כך שמיים וארץ זה יצירה, ואז היצורים...
לא, לא, לא. גם שמיים וארץ זה איכות.
אז איפה מתחיל, כאילו, איפה המעבר מ... כאילו, איפה מתחיל עולם היצירה?
וירב, ויהי בוקר יום אחד. זה כבר כמות. יום שני, יום שלישי, יום רביעי. כלומר, במילה הראשונה, בראשית ברא, כן, בראשית זה חוכמה. ראשית חוכמה יראת השם, בראשית. במילה הראשונה, בפסוק הראשון בבראשית יש לך הכל. בראשית חוכמה. ברא בריאה, זה כבר מחוץ, אלוהים, כן? זה השם שהוא מחוץ לאצילות, כי בכל הגילוי כבר, את מה? את השמיים, זה תפארת, ואת הארץ, זה מלכות. אז חוכמה בינה תפארת ומלכות. ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן, כמובן יש שבע תיבות כנגד כל הבריאה כולה. כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז זה כבר כל העולם שלנו בעצם, הכל כבר גנו שם. כן, אבל מאיפה זה מתחיל הכל? מבית. בית שזה השניות לראשית, ביחס לראשית, בראשית. ראשית זה חוכמה, שם אי אפשר לדבר על שניות, יש רק אחדות, זה הצילות. אבל בית של ראשית, מהראשית הזאת אני יוצא, אני מוציא בית, אז אני כבר בבריאה, ברא. בסדר? אני כבר החוץ, בחוץ. וכשאדם בחוץ, כשהכוח הוא בחוץ, זה גילוי הפנים כלפי חוץ. זה בעצם הגילוי האלוקי, כן, הראשון, שהוא מאמן את הבריאה. הוא מוציא מהפנים אל החוץ. כלומר, זה מגלה מה יש בפנימיותו. כן, שהוא מגלה את הכל החוצה. הרמח"ל מגדיר את עולמות הבריאה, היצירה והעשייה כלהלן. מה הוא אומר הרמח"ל? הצילות היא כלל כוחות הבורא יתברך מרצונו המוגבל, והן הספירות בכל פרטיהן, והן אלוקות גמורה, והוא כוחות ההנהגה, ואין בהצילות יותר מזה. כלומר, מה אומר כאן הרמח"ל זצ"ל בקשר להצילות? שזה כלל, קודם כל, כלל. כן? האצילות זה כלל. ברגע שאתה מדבר על כלל, אתה מדבר על נשמה. אתה לא מדבר על אוסף של פרטים. למדנו את זה הרבה הרבה פעמים, נכון? אתה לא יכול להגיד שאני אוסף כל מיני חלקים, 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 ואני אגיע לכלל הזה. לא. זה דבר שהוא קודם להכל. אז האצילות או החוכמה, כמו שהגדרנו את זה ביחס, כן? של עולמות או ספירות, זה כלל. וכלל של מה? כלל הכוחות שהבורא יתברך מרצונו המוגבל. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר, האין טוב ברוך הוא כבר רצה להגביל את הכוחות שלו כדי לברוא צמצום, כן? אז כלל הכוחות האלה של הצמצום הזה, של ההגבלה הזאת, הם באצילות. ואז מה יש שם באצילות? אם זה כבר בערכים, כן? מוגבל ביחס לאור אין טוב. אז יש כבר שם את הספירות וכל פרטיהן, אלא ששם זה אלוקות גמורה. אי אפשר לומר שבגלל שיש ספירות בעולם האצילות, אז אתה תגיד שזה כבר נאצל כמו שאר הנאצלים. כאן הוא אומר לך, לא, תיזהר. מבחינתנו, או ליתר דיוק ביחס לעולמות הבאים, בריאה, יצירה ועשייה, עולם האצילות ייחשב כאלוקות גמורה. והוא כוחות ההנהגה, כלומר הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו משם, ואין באצילות יותר מזה. כלומר, אל תוסיף, כשאתה תוסיף עכשיו אתה תגרע. אז אל תדבר יותר מדי על אצילות, כי שם אתה כבר לא יכול להפריד, אתה לא יכול לפרט. כשאתה מפרט אתה נכנס לפרטים, ופרטים זה רק חלקים, כן, של כלל. אני אומר את זה בצורה אחרת, האם הפרטים קיימים ביקום? האם יש פרט ביקום? אין שום פרט. לא, אין פרט, זה רק גילוי של הכלל, אין דבר כזה פרטים. למשל, אני לא יכול להגיד קרן. אם אני אומר קרן, למה אני מתכוון?
חלק מהאור.
מה?
חלק מהאור.
לא, דיברתי עכשיו על קרן של פרה. בלבלתי בכוונה. כלומר, אני לא יכול להגיד מילה אם אני לא מקשר אותה לכלל. אתה מבין? לא, לא, זה לא נקרא. אנחנו מגדירים את זה במונחים שלנו, כי אנחנו רוצים לגעת במשהו. אבל אם אני לא יודע מאיזה מקום זה בא, אני לא יכול לדבר על שום דבר. האמת, אין מציאות, בוא נחזור לקרן של שמש, אבל אני צריך להגיד שמש. כן? כי אם לא, אני יכול לדבר על קרן, כן, ב...
לייזר.
כן, קרן לייזר או קרן של כדורגל. אני חייב להגדיר את הכלל מאיפה זה בא. אז עכשיו, כשאני אומר קרן שמש, קרן שמש לא קיימת בעצם. זה לא קיים, זה לא מציאות בפני עצמה, אין דבר כזה. אלא זה שמש. שמש בהתגלותה. כלומר, אין דבר כזה פרט, יש רק כללים. אתה מדבר על פרטים, הנה עובדה, אנחנו מדברים על פרטים, האמת שזה לא קיים. באמת זה לא קיים. אין דבר כזה פרטיות, אין דבר כזה פרטים, הכל הוא כלל אחד גדול. ולכן אתה לא יכול להגיד פה, הנה ראיתי שין. זאת אומרת, לא, זה לא שין, זה שין של השני שבתוך המילה הזאת, שבתוך הספר. אז זה סתם התפרטות, כן, של אותו כלל. לכן פרט זה בעצם התפרטות מגדול, מכלל. ותמיד לא לשכוח את הדבר הזה. מי שמתבלבל בחייו, בדרך כלל זה בגלל שהוא מתעסק בפרט כפרט. והוא שוכח לקשר אותו אל הכלל הגדול. אז הוא רואה איזה דבר אחד עכשיו שמעצבן אותו נורא, כן? והוא מוציא את זה מהקונטקסט של המילים, של כל הכלל האמיתי, הגדול, ואז שם זה הופך להיות אצלו כמו איזה קטן אחד גדול. האמת שזה לא כל כך ככה. זה בכלל לא ככה. צריך להיזהר מאוד. תמיד, תמיד, תמיד להתייחס לכלל לפני שאנחנו בכלל נכנסים להתפרטות של אותו כלל בגילויות, בפרטים. כן? שהאמת, הפרטים האלה הם בעצם רק הכלל בהתפרטותו. זה נקרא פרטים. כן? זה הכלל בהתפרטות. אז בעולמות הבריאה, היצירה והעשייה, יש שני חלקים. א', השלוחים הפועלים למלא ציווי הבורא יתברך, ובית, ההערות המשגיחות על אותם שלוחים. כלומר, אני שולח מלאך, אבל אני שולח אור גם כן להשגיח עליו. ההערות האלה משגיחות ומנהיגות את השלוחים. כן, אתה שולח שליח, אבל אתה שולח איתו עוד שליח. כדי לבדוק אם השליח עושה את עבודתו נאמנה. אבל אתה צריך לשלוח שליח או להקפיד לשלוח איזה הערה, שתשמור על אותו שליח שיעשה בדיוק מה שצריך. נשמות מלאכים וכיוצא באלה. זה נקרא השליח של השליח. כן. כשם שהנשמה מנהגת את גוף האדם. אז הקדוש ברוך הוא שולח את האדם, זה השליח, אבל הוא נותן לו אור, שזה הנשמה, כדי שתשמור עליו, שתנהיג אותו בצורה נכונה. השראת הכוחות הרוחניים, כלומר הנשמה, הרוח, הנפש, בעולמות הבריאה, היצירה והעשייה, תלויה במקביליהם של ההשראה הזאת.
מקבליהם
של ההשראה הזאת. כלומר, הכלי הוא חשוב מאוד. איך הוא יקבל את כוח ההשראה המכוון. ואכן ההשראה באה על עולם העשייה, כן, נחותה מזו שבאה על עולם היצירה. כי זה רחוק. רחוק, מתרחק, מתרחק, מתמעט, או מתגשם יותר, או מתעבה יותר, לא חשוב מה המינוח, אז אתה מתרחק מהאור, לפי שהמקבלים בעולם העשייה נחותים, או רחוקים, מהמקבלים בעולם היצירה, כן, יש להם פילטרים יותר ויותר מרובים, וכן משאר העולמות. כן. בוא נראה את הציטוט של מאמר העיקרים של הרמח"ל, שבו הוא מסביר את נושא הכוחות הרוחניים. האדם, האדון יתברך שמו, כן, האדון יתברך שמו, כמו שביכולתו הבלתי בעל תכלית, כלומר, הבלתי גבולי, יש לו כוח בלתי גבולי, כן, מלשון תכלה, קץ, אז האדון יתברך שמו, כמו שביכולתו האינסופית, הבלתי גבולית, ברא הנמצאים הגופניים שרואים עינינו, כן רצה וברא נמצאים אחרים מעולים מכל אלה, בלתי מורגשים, בלתי מוחשים מן החושים שלנו. כלומר, אין לו הגבלה לקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל שהוא בורא משהו שאתה חייב לראות אותו. יש לו בריאות רוחניות כל כך שאתה לא רואה אותם, אבל זה נקרא בריאה, זה כבר מחוץ, מחוץ הלוך. כמו שנתן לנמצאים הגופניים האלה, הגופיים האלה, הגופנים האלה, גבולים, מיוחדים וחוקים, כך נתן חוקים אחרים לנמצאים המעולים האלה, כפי מה שגזרה חוכמתו. וצריך שתדע שכמו שבגופנים יש מינים שונים, כלומר כל אחד יש לו פרצוף שונה מחברו, וכפי התחלף המין, כן התחלפו החוקים המיוחדים לו, אותו דבר ברוחניים ימסעו מינים שונים, כולם מן הסוג הרוחני, ובהתחלף המין התחלפו החוקים אשר להם. כלומר, מה שאתה רואה בעולם שלנו, יש בדיוק את המקבילה בעולמות הרוחניים, ושם יש הבדל גדול מאוד בין כוחות כאלה רוחניים לכוחות אחרים. אמנם כלל גדול הוא בכל הסוג הרוחני, שאין עניינו ולא גבוליו מושג לנו באמת כמו שהוא. כלומר, אנחנו לא יכולים באמת להבין את הדברים. כלומר שאין לנו יכולת להשיג מהות הרוחניים. אבל ידענו מציאותם וקצת עניינם מענייניהם, עניינים מענייניהם, כפי מה שמסור לנו הנביאים וחכמים זיכרונם לברכה. למשל רבי יהודה בקיה, עליו השלום, מסביר לנו מה קורה כשאנחנו עושים מצווה. אז מאיפה הוא יודע? אז הוא אומר שם ממש בספר שלו, כאילו שם נמצא באותו חולנוע, אומר לך, כשאתה עושה מצווה עולה ניצוץ, אתה מברך עכשיו על על התפוח, עולה ניצוץ, ומעל לגוף האדם נמצאת קליפה, והקליפה הזאת יש לה דמות, כן? והניצוץ הרוחני שהעלית מן התפוח על ידי ברכתך נכנס, חוצה את הקליפה הזאת, ובתוך הקליפה הזאת מוצא את החלק, הניצוץ האלוקי שדומה לניצוץ שעכשיו העלית מן התפוח, ושהוא מושך אותו משם כמו מגנט, ושניהם ביחד מסתובבים. הוא אומר שהם מסתובבים ושיוצאים שניהם ועולים למדרגה יותר רוחנית. אז איפה הוא ראה את זה? אומר לי, יראו לי את זה בחלום. כן, אז זה דברים מוכנים, כן? יראו לו בחלום בצורה כזאת, אבל אולי אתה תחלום על אותו עניין בצורה אחרת. כן. אז אנחנו לא יכולים להגדיר את הדברים, כי הם בלתי מובנים, בלתי מושגים. לכן זה בעצם, יש הרבה הרבה עניינים שהם בגדר של רוח הקודש כבר בעניינים האלה. וחוץ מזה, כן, אפילו אם זה נבואה ממש, כן, אז אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. זה בעיה. כלומר, כל אחד יכול לחלום על אותו עניין בצורה אחרת לחלוטין. ואותו נושא. למה? כי הדמיון שלו הוא שונה מחברו. וכוח הנבואה, כוח האלוקי, עובר דרך הדמיון של האדם. אז הדמיון של האדם יכול להראות לו כל מיני פנים לכאן ולכאן. אז איך תדע אם הנבואה היא נבואת אמת או שקר? איזה אפשרות יש לנו לדעת אם הנבואה היא אמיתית או לא?
לחוש.
מה זה לחוש? יבוא אדם יגיד לך זה משהו, איך תאמין לו? איך אנחנו יודעים שנביא הוא נביא אמת או נביא שקר? לא חשוב על מה הוא מדבר, הוא מדבר דברים שנראים טוב.
הרב אומר, אז צריך שיהיו לו כמה נבואות, שיהיו נבואות לחמה שהתגשמו, לא פורנות, פורנות יכולת שיש אלה הלכות שמביאים את נביא שפה.
אז זה דבר אחד, כן? ועוד מוסיף הרמב״ם דבר עוד יותר חשוב מזה, זה חשוב מאוד, אבל עוד יותר חשוב מזה, שצריך שיהיה כמה נביאים שמתנבאים באותו זמן על אותו עניין. וכשיהיה רוב העם, למשל בקריאת ים סוף, שכולם ראו, אז זה נבואה פשוטה שהיא אמיתית. כולם ראו אותו דבר, וכל העם רואים את הקולות, הר סיני, ואת הלפידים, וכו' וכו'. ברגע שיש רוב העם, אז אתה יודע שזה אמת. ובתוך כל הנבואה הזאת, הם שומעים, כן? שהקדוש ברוך הוא מנבא את משה, אז אתה בטוח שזה נביא אמת. והוא כולל את כל ישראל, ויש לו הספקלריה מהירה. לכן הנבואה שלו שונה מכל הנביא. כן, אז תמיד, הריבוי הוא גם כן נותן לנו כוח. אבל כשאחד בא לבד ואומר אני ראיתי, אמרו לי, זה לא כל כך פשוט. כן, כמו מוחמד, שאף אחד לא ראה איתו, הוא ראה לבד, ככה הוא אומר, אז זה לא פשוט. כן, מי אמר, מאיפה הוא אמר? כן, לא, בגלל ש... לא, הם מדברים עליהם לבד, אבל יש מלא איתם, מלא איתם, מלא נבואות באותו זמן. כן, כן, זה הרבה הרבה הרבה. ולפעמים קורה שגם הקדוש ברוך הוא מנבא גוי, כן, קורה. למשל, לא רק בלעם, עוד נביא גוי. אתם מכירים נביא גוי? קורש, חלום חלום, עובדיה. עובדיה לא יהודי. כן. אבל הוא מנבא אותו, מנבא אותו. ומה הוא מנבא אותו? למה? אז יש מחלוקת בגמרא איך מנבאים שם את העובדיה הזה. בגלל שהוא מדבר על סוף גלות של עצמו בעצם, של אדום. כן, ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, כן? אז הוא מדבר על סוף אדום. אז הקב' הוא מנבא דרכו, תמיד. כמו אצל בלעם, שהקב' הוא מנבא דרכו, כדי לומר ש, כן, מה טוב הוא עליך יעקב, כן, משכנותיך ישראל וכו', תתייחריתי כמור וכו' וכו'. תמיד שיש... כן, סוף לאיזה מין מנגנון גלותי, כן? אז הקב' הוא מנבא דווקא גוי כדי שזה יבוא ממנו. אז בוא נמשיך לדברי הרמח"ל. והנה מיני הסוג הזה של הרוחניים שלושה. האחד נקרא כוחות נבדלים, והשני מלאכים, והשלישי נשמות. תשימו לב, יש, כל זה נקרא רוחניות. הכוחות הנבדלים הם נמצאים, כן, הם מציאות רוחניים משוללים מגופות. זה נקרא נבדל. כן, אמרנו נבדל זה קדוש. זקים ומעולים מאוד, והם היותר קרובים אל שכינתו התברך, ועליהם הוא שורה תמיד. ויקראים בשמות כפי מדרגתם גלגלי הכיסא או אופנים וכיוצא. זאת אומרת, זה לא מלאכים רגילים. המלאכים, זה שלב ב', הם נמצאים רוחניים שנבראו לעשות שליחותו של הבורא יתברך בכל מה שיחפוץ, והם ממונים כל אחד על עניין מה שמסר לו הרצון העליון. ויש להם בהם מדרגות שונות זו למטה מזו. אפילו שהם באותו סוג, עדיין יש ביניהם שינויים. בכל מדרגה מהם, יש להם חוקים וגבולים כפי מה שנאות להם על פי החוכמה העליונה. זה השלב השני. השלב השלישי, נשמות, הם נמצאים רוחניים מעותדים, כן? עתידים לבוא בגופות ולהתחבר בהם, ולהיקשר בהם קשר גדול. כלומר, זה דבר שהוא כבר קיים, כבר נמצא, כבר נברא, ומחכה לגוף גשמי כאן בעולם הזה כדי לרדת ולהתגלות בו. כלומר, זה לא שכשהאבא והאמא מתייחדים, אז עוד פעם נולד תינוק, אז מוציאים לו עוד נשמה חדשה שהיא נבראת עכשיו. לא, הנשמה כבר נמצאת. כן, היא בעולמות הרוחניים. ולהם חוקים פרטיים כפי עניינם וכפי המצבים שלהם. פירוש, כי הנה מצבים שונים נמצאים לנשמות, שהרי יש להם מציאות חוץ לגוף ומציאות בתוך הגוף. תלוי באיזה זמנים. גם כשהוא חי, כשהוא הולך לישון, אז הנשמה היא מחוץ לגוף, וכשהוא ער, הנשמה חוזרת לגוף, אז יש לה פעילות שונה, כל היום היא משתנה. והמציאות חוץ לגוף הוא משני מינים. כלומר, גם כשהנשמה יוצאת מהגוף, יש לה שני מיני סוגים של דברים. האחד מציאותם טרם היותם בגוף, והשני מציאותם חוץ לגוף כאשר כבר היו בו. כלומר, לפני שנכנסו לגוף, ואחרי שנכנסו לגוף יצאו. כלומר, לאחר פטירת האדם, או כשהוא ישן, כן, וכפי כל המצבים האלה, כן, נגבלים בגבולים ונעשים עלולים למקרים שונים ומתחלפים. כן, אין ספור אפשרויות של גלגולים, של עיבורים, וכל המילים הנרדפות של כל מה שקורה בעולם הנשמה.
הנשמות האלה
לפי מה שיעות למצב שהן בו.
כן. משורש גבוה יותר עם מלאכים.
כן. כן. הנשמות זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. כן, הרבה יותר. כן, נשמות ישראל הם ברמה הרבה יותר, עם פנימיות העולמות הרבה יותר מהמלאכים עצמם. המלאכים כולם, הנה הם משרתיו יתברך עושה את דברו. כן, כתוב עושה את דברו. כן, לשמוע בכל דברו. וכל דברי העולם נעשים על ידיהם, בין לטוב בין לרע. כלומר, כל העולם מתנהג, הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים, 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 כמו איברים, איברים, ידיים של הבורא. כן, מלאך, אני מזכיר לכם, זה בגמטריה 91, זה שילוב של הוויה ואדנות. כן, כלומר, הוא האומן האמיתי. הוא לא משקר. הוא מאמן את דברי הבורא. ומצד זה מתחלקים לשתי כיתות, כת הטוב וכת הרע. פירוש, הממונים לטובות, בין הטובות הגופניות, בין הטובות הנפשיות, והממונים לרעות, חז ושלום הגופניות והנפשיות, אותו דבר, מחלות וכו'. לא עלינו ולא עליכם. והממונים עליהם נקראים מלאכי חבלה ומזיקים. אין לך דבר בעולם התחתון, בין עצם, בין מקרה, שלא ימצא כנגדו עניין מה למעלה בכוחות הנבדלים. כלומר, יש עולם ומלואו שם למעלה. אנחנו עושים הכל בלוק אחד, ואנחנו חושבים שיש את העולם הזה עם כל הריבוי שבו, ובעולמות העליונים יש איזה בלוק אחד רוחני גדול, זה מין ארמון רוחני שאתה נכנס והכל ברור שם. זה לא ככה בכלל. כלומר, כמו שאתה לא מבין ואתה עדיין לא הבנת כל מה שיש בעולם הזה, ומיליארדים של מינים של חיות וסוגים של דגים ולא יודע מה, ועשבים ופרחים, בעולמות העליונים יש מיליארדים של מיליארדים של סוגים של רוחנים. זה עולם ומלואו. וכשאתה כן שט בעולמות העליונים, אתה רואה בדיוק מה שאתה רואה פה, רק באופן רוחני. אתה רואה מלאכים מסוג כזה, מלאכים מסוג כזה, אתה אומר, לא, זה מלאך של פרח רקפת. זה מיוחד, כן. זה מלאך של תרמוס. זה מלאך של, כן, איריס. פרח מיוחד. זה מלאך של שואל. זה מלאך של כל מה שאתה רואה פה, לא חשוב איזה בריאה שיש פה, כן? אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך. אז כל עשב, כל דשא, אומר לך, לא, זה מלאך של דשא בגודל 5 סנטימטר. זה אותו מלאך בגודל 3 סנטימטר, אבל זה כבר סוג אחר. כן? הוא ירוק כהה, הוא ירוק בהיר, אותו דבר, יש הבדל בין שני מלאכים שם. זה פשוט בלי סוף. וכך אין לך דבר למטה שלא יהיו עליו ממונים מכת המלאכים. אין דבר, לא חיה, דבר, כלום. כי אם לא היה פה, לא היה מפה. אתה לא היית רואה אותו בכלל. שמנהיגים אותו ומחדשים בו עניינים ומקרים, כפי מה שיגזור האדון ברוך הוא. כן. מול, הייתי באוטו, לא זוכר איפה הייתי, ו... אכלתי תפוח באמצע נהיגה. הייתי במקום של אישביה כזאת, של אסבים, וזרקתי את התפוח כשגמרתי לאכול מהכביש ככה. שטק, נפל. חשבתי לעצמי, התפוח הזה עכשיו נפל במקום ששם היו כנראה איזה נמלים שלא קיבלו אוכל כבר לא יודע כמה זמן. בלי התפוח, נחיתה. גמרו אותו, אותו חצי שעה שם, כולם, תודה רבה, כזה ברוך הוא, לא יודע מאיפה, זה בא אחד העבר עם האוטו. בול זה יורד, איפה שצריך לרדת. יש, אי אפשר להבין, זה כל כך מדויק שזה מביא. ומה שפועלים העליונים בגשמיים, כן, נקראו השפעה. והתוצאה היא שפע עם גשמי, עם רוחני. כלומר, פה הרמח"ל הכניס אותנו קצת להגדרות יותר מדויקות של הדברים. אנחנו נעבור לשלב החלק השני. זה רק אחד שהוא תפוס, כל השאר צריך לחלק. אני אחלק לכם, עושים את זה הפוך, תעפו את הדף ככה. הספקתי ל... קיבלת אחד, לא? מה אתה רוצה לעשות לך מיד? איזה דף היינו עכשיו? 66 תחזיר אותו, זה הבא. 70, 70, 70. יריב יש לו אחד שלם. זכית! בשלמות. 72. מעניין, 62 ואין לי יותר
רגול.
אין, יש לך רק 1.72. שם עב, הנה פה. אז אנחנו בחלק שני, כן, נכנסים כבר יותר עכשיו לפרטים, על הספירות. פרק א', הגדרת משחק הספירות. רצון הבורא התגלה עם בריאת העולמות. כפי שהזכרנו לאל, כן, אנו יכולים להבחין בין מה שהבורא התברך יכול לעשות לבין מה שעשה בפועל. כן, זה לא בגלל שהוא לא עושה משהו שהוא לא יכול לעשות אותו, כן? הוא יכול הכל, הוא הכל יכול, אבל הוא עושה דברים שצריכים לעשות. הבחינה הראשונה היא הרצון האלוהי הלא מוגבל, האינסופי. תשימו לב, כשאנחנו מדברים על דברים עליונים תמיד מגדירים אותם בלא, אף פעם לא מגדירים אותם בכן. זה החוכמה, כן? זה גם חוכמה אצל האדם. דיברנו כמה פעמים בחוכמה, מה זה חוכמה? זה לדעת מה לא. ולא מה כן. כלומר, החוכמה היא דווקא מפרידה. כדי לדעת, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, ואז נשאר לי הדבר עצמו. הבינה, לעומתה, היא הפוך. כן, היא יותר דומה לדמיון. היא מחברת. זה דומה לזה, וזה דומה לזה, וזה דומה לזה. אז מחברים את הכל. כן? אז ההבדל בין החוכמה לבין הדמיון, למשל, הוא הבדל פשוט. בחוכמה אתה מפריד בין דברים, ואתה יודע בדיוק מה נשאר לך, ובדמיון אתה, יש לך כוח של שיתוף, של מה דומה, כן? לדמות דבר לדבר אחר. לבחינה זו קוראים המקובלים אינסוף, כן? שזה הבחינה הראשונה, הרצון האלוהי הלא מוגבל. זה נקרא אינסוף. הבחינה האחרת היא מה שהבורא הגביל את רצונו לצורך תכלית הבריאה, ולפיכך פעל לפי יכולתו המוגבלת. בחר להגביל ואז הוא פועל שם, כמו שאמר הרמח"ל לפני כמה דקות. לבחינה זו קוראים המקובלים בשם ספירות. אז יש הבדל בין האינסוף, שזה הרצון האלוהי הלא מוגבל, האינסופי, לבין הבחירה שהקדוש ברוך הוא הגביל, כן? וזה נקרא ספירות. הרצון המוגבל, שזה הספירות, היה חלק מעצמות הבורא יתברך לפני שנתהוו העולמות. כלומר, אל תחשוב שזה דבר שלא היה, כן? אלא שזה היה נעלם ונסתר, ובא לידי גילוי עם התחוללות הבריאה. כמו שאמרנו מקודם, זה יצא ממנו, מן הפנים לחוץ. כשם שהרצון האדם הוא חלק מעצמותו, נשתר בתוכו, מתגלה כאשר יוצא מהכוח אל הפועל, כך גם בנמשל. כן. בואו נקרא את השתיים שם למטה. כן, להלן נדון בהרחבה בנושא הצמצום, שהביא למציאות של הרצון המוגבל, שהרי קודם הצמצום היה רק הרצון הפשוט, הרצון הבלתי מוגבל, ואכן עניין הצמצום הוא עניין גילוי הפעולה שנמצאת שלולה מן הבלתי תכלית. כך אומר הרמח"ל בקלף פתחי חוכמה, פתח כף ד'. הרצון העליון שהוא אין סוף ברוך הוא כולל כל מיני כוחות לאין קץ ותכלית, אך אין אנו מדברים מן הבלתי מוגבל, שאין לנו שייכות בו, אלא מן הכוח אשר בין כוחותיו. הרצון המוגבל הוא אחד מכוחותיו האינסופיים. הוא מאפיין את הכוח הזה מבין שאר הכוחות של הבורא יתברך, וכך שהוא סיבה לנו. כן, כל זה שם הבא מקלח. כלומר, עשר הספירות הן למעשה אחד מאין סוף כוחות הבורא. אלא שכוח זה הוא המהווה והמחיה את כל העולמות שאנו דנים בהם. כלומר, בחר במנגנון אחד, אבל היה יכול אין ספור ובלי גבול לבחור מנגנונים אחרים, והיינו יכולים להיות שונים לחלוטין ממה שאנחנו נראים היום.
כל דבר זה מנגנון
אחר. מה?
לכל דבר, עולם
מסוים,
אותו מנגנון
שונה. לא, הוא לא מדבר על זה עכשיו. הוא לא מדבר על זה עכשיו בכלל. לא, הוא לא מדבר על זה עכשיו. הוא מדבר בעצם על עצם העובדה שאל תחשוב שבגלל שאתה רואה את העולם כפי שהוא היום,
זה
הכוחות שלו. לא, הוא אומר לך שזה כוח אחד מכל הכוחות שלו לעשות עולם כזה.
לעשות את כל העולמות, את הצילות בריאה, יצירה ועשייה, זה רק כוח אחד.
זה רק כוח אחד, מעין סוף, כן? זאת אומרת, זה אין גבול, אין גבול, זה פשוט מפחיד בכלל לחשוב על הדבר הזה, ואי אפשר לחשוב על זה, אז לכן לא חושבים. כן? אבל מה שאתה רואה היום זה רק סוכה אחת שהוא בחר. כל מה שאתה רואה. כן? לא, גם העשר ספירות עצמן. זה מה שאני אומר, זה לא שיש לו, זה אין ספור כוחות, והוא בחר במנגנון אחד עם כל מה שאנחנו מכירים, עשר ספירות וכו' וכו', ועולמות הצילות בריאה יתרה ועשייה, וכל מה שאתה רואה זה רק בחירה אחת מאין סוף אפשרויות. כן, אז רק זה כשלעצמו זה כבר מפחיד. כן, כי אתה חושב שהוא בעצם צמצם וזהו, זהו, זהו מה שהוא יכול לעשות, הוא עשה מה שהוא יכול, מסכן, כן. חז ושלום, כן? זה פשוט מבהיל שזה בלי סוף, כן. אז יכול היה בורא לברוא עולמות בסגנון שונה, הנה הוא אומר את זה בפירוש. ורצה לברוא עולמות כפי שברא כדי להגיע לתכלית שקבע לעצמו. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מי, מו, אבל הכל היה יכול להיות שונה לחלוטין.
זה בונה עולמות מחריבה, כל הבנה, עד שהגיע לתכלית.
לא, לא, לא. אם אתה אומר ככה, זה אומר שכאילו חיפש ועשה כל מיני ניסויים.
רצה לברוא עולמות כפי שברא.
אז הוא קבע לעצמו, לא, הוא קבע לעצמו תכלית להגיע נגיד לנקודה X, אז כל המנגנון שהוא עשה לפני כדי להגיע ל-X הזה, זה לפי ה-X הזה, אבל אם ה-X הזה הוא היה קצת שונה והיה נקרא XY, אז היה בונה עוד מנגנון אחר לחלוטין, ויש לו אפשרות לעשות את זה, הוא לא מוגבל, בכלום. כן? אין לו גבול. אז כשאנחנו אומרים אין לו גבול, זה לא רק אין לו גבול לעשות מה שהוא רוצה בעולם שהוא ברא. כן, עכשיו הוא כבר ברא מנגנון, כן, הוא כבר זה בעולם הזה, הנה אני רואה עצים, אני רואה פרחים, עכשיו אין לו גבול, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה איתם. לא, זה נכון. אבל היה יכול לעשות הכל שונה לחלוטין, ואין לו גבול לעשות כמה שאתה רוצה אפשרויות שונות. כן, מינים ומינים ממינים שונים, כלים מכלים שונים, מעולמות שונים, לא יודע מה, יצורים עלי אדמות. אז רצה הבורא יתברך שרצונו המוגבל יתגלה, כן, על ידי הספירות, דווקא הייתי מוסיף. כלומר, על ידי עשר מידות שהן כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. הספירות הן גילוי רצונו של הבורא. לדוגמה, כאשר רוצה הבורא יתברך לגלות את מידת חסדו, אז מה הוא עושה? הוא פועל על ידי ספירת החסד, וכאשר רוצה לגלות מידת גבורתו, הוא פועל על ידי ספירת הגבורה. נראה פשוט, נכון? מה החידוש פה? בוא נראה אותך, קודם כל בורא ספירת חסד, ואחרי זה משתתף עם החסד הזה שבראת כדי להתגלות בעולם. מה זה לברוא ספירת חסד? כן? בוא, תברד, תעשה לי, נו, תעשה לי ספירת חסד, מה זה אומר? עצם מציאות החסד והגבורה מגלות שהיה רצון הבורא למציאות הזאת וגילויו. כלומר, עצם העובדה שזה קיים, זה מראה לי שזה מה שהוא רצה. החסד והגבורה הללו נעשו על ידי הספירות. כלומר, אני רוצה להגיע למידת החסד בעולם, שזה גם כשלעצמו כבר המצאה. כן, זה המצאה. שיהיה חסד בעולם. לא יודע, אולי היינו בעולם שכל אחד אומר לחברו שלום על ידי ספירות. כן. זה היה החסד, לא יודע מה. הכל אפשרי. ועוד אנחנו מוגבלים אפילו במחשבה שלנו. אם אני אומר לך עכשיו לדמיין משהו, אתה תהיה מוגבל. תוך שנייה אתה כבר סגור, אתה תקוע. תראה, עם אנשים לא מצליחים לדמיין כלום. זאת אומרת, נו יאללה, תדמיין לי עכשיו, תמציא לי סיפור. אז אמרת לו את זה, תקעת אותו, כבר לא יודע מה לעשות. למה? כי אנחנו כל כך מצומצמים ואנחנו כל כך יכולים לעשות רק לפי מה שראינו בחיים שלנו. מה אני יכול להמציא? דבר שלא ראיתי? לא יכול. אפילו יצור שאף פעם לא ראיתי אני לא יכול לדמיין אותו, נכון? כי אמרתי, לדמיין זה לעטוף חלקים ולעשות מזה לדמות. אז אתה לא יכול לדמיין משהו שאף פעם לא ראית. יש לפעמים אנשים אומרים לי, ראיתי בחלום משהו שאף פעם לא ראיתי. ראית אותנו מהקפולקו.
זה היה סוג של
שמח.
קצת מרצית, אבל ככה.
מה? מה קורה בארבע?
בשמחה, יא חביבי. לא לכבוד.
אני עכשיו מבין למה שלומי נעשה. מה עושה בלגן? סלסה, אתה עושה לה
בתוכה.
אחד ממכלול האפשרויות.
שעה להביא
טוב, אז זה הגילוי של החסד והגבורה. אז אתה רואה שיש ספירות שהקדוש ברוך הוא ברא ספירה כדי לגלות את הדבר הזה. כן, ההסבר הוא לכל הפעולה הקשורה למידת החסד למשל, שיש שורש רוחני פרטי בעולמות העליונים. והוא הדין לפעולה הקשורה לשאר המידות. כלומר, כל מידה הקדוש ברוך הוא ברא לה את כל המנגנון שמאפשר להגיע לדבר הזה. יפה מאוד, זה עסק שעובד פרפקט, כן? להבדיל אלף הבדלות, כשיוצא סרט היום, לפני שהסרט יוצא, אז עושים בובות מהסרט הזה, עושים לבושים, אני יודע מה, שכשיצא הסרט, אתה כבר יכול למכור את הכל. אז הילדים יוצאים מהסרט, איפה באטמן? אני רוצה אחד, גם אני. אתה לוקח חוף, יוצא אותו מהחנות, מוציא אותו איתך. אז אתה כבר במקום להרוויח רק 30 שקל על הסרט, אתה מרוויח כבר 230 שקל. יש לו את זה והלבוש, ויש לו מיטה, ויש לו אישה. ויש לו זה, ואתה חוזר עם כל העגלה בזמן קריב, כן? כל כולם שם. אז להבדיל אלף הבדלות, כן? זה אנשים שממציאים דברים, הם ככה פועלים. כל הפרסום עובד ככה. אין לך איזה מין דבר אחד שאתה חושב רק עליו, ואז אחרי זה אתה אומר, וואי, האנשים עכשיו רוצים, מה נעשה? אין דבר כזה, הכל כבר מתוכנן. ועוד זה קטן, זה לפי השכל האנושי, כן? אבל מנסים הכל, יש מוזיקה, יש טעם, יש בוסם, כן? יש לך בוסם הרי פוטר, רק הבוסם, כן? אחרי זה יש לך את ה... לא יודע מה, יש לך את הזה, יש לך את הזה, כל מה שאתה רוצה ממנו. אז כל מה שיש בסרט, יופיע. אז להבדיל אלף מיליוני הבדלות, כן? אותו דבר פה. כל מה שקשור למידה הזאת, הקדוש ברוך הוא כבר עשה, תכנן, כן? עיצב, הכל. הכל מוכן. השורשים הללו הם הערות, כלומר התפשטות הרצון האלוהי שמקורם הוא באינסוף. והספירות הן הכלים דרכן מתפשט אור האינסוף. זהו, זה התפשטות של האינסוף דרך הצינורות האלה, כלומר הכלי לגילוי הרצון האלוקי. אכן, כאשר אור האינסוף, שהוא רצון הבורא דבר, מתפשט דרך ספירת החסד, השורש היוצא מספירה זו הוא הכוח הרוחני המהווה ומחיה את אותה פעולת החסד לה אנו עדים בעולמנו. אז מה היה התכלית? ספירת החסד או החסד?
פעולת החסד.
החסד. לא ספירת החסד. אז זה אומר שמי יותר חשוב? החסד או ספירת החסד?
החסד
עצמו. נכון. אבל כדי להגיע לזה אני צריך צינור שזה נקרא ספירת החסד. זה אותו דבר כמו בעולם, הכל נברא בשביל ישראל. כן, בשבילי נברא העולם. כן, אז אם ישראל הם תכלית הבריאה, כל מה שהיה לפני, כן, זה לשאלה שלך. כן, אם נשמות ישראל זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר הכי חשוב. כן, כל מה שנברא, כל הספירות, כל המלאכים, כל העולם הזה, כל העולמות העליונים, הכל לא יותר חשוב מעם ישראל עצמו, כלל ישראל עצמו. ותראו בכוונות בתפילה, כן? שכנסת ישראל היא הכוונה הכי גדולה שיכולה להיות. אפילו יותר מעולם האצילות ויותר מאדם קדמון. כנסת ישראל, זה השפיץ. אין יותר מנה.
אתם כל הצמצום
נועד? רק בשביל להגיע לכנסת ישראל. תבינו באיזה מדרגה נמצא עם ישראל. כן? ומי שלא אוהב את עם ישראל, הוא פוגם בעצם בעיקר. כפר בעיקר. כלומר, אין עולם בכלל בלי זה. לכן מאוד 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 צריך להקפיד ולהיזהר שהדבר הכי חשוב בעולמנו זה אהבה. אין יותר חשוב מזה, מאהבת ישראל. אין יותר חשוב מזה, בכלל. תשכח, כל התורה לא שווה כלום בלי זה. כיוון שכל פעולה קשורה באחת מעשר הספירות. נמצא שהספירות הן כלים לגילוי הרצון האלוהי. כלומר רצון להוות ולהחיות את כל המציאות לכל פרטיה. יש ברב קוק, הוא כותב מכתב, כן, כדי לבטא את אהבתו לכלל ישראל. אתה קורא את זה ובוכה, מבהיל איך בן אדם יכול להגיע למדרגה שהוא כותב את זה. אתה רואה שהוא אמיתי, כן, משהו, זה מין מכתב כזה שלם שם, קראתי אותו פעם לחבר'ה, פשוט פלא פלאות ויופי כזה, וזה כל מהותי, אינה בשבילכם, אני חי מבחינתכם, אני רק בזכותכם, אני קיים, כן, כל העניין של כלל ישראל, כן. הספירות נאצלו מהבורא לצורך בריאת העולם, משל למנהל המעציל מסמכויותיו לעוזרו כדי להקים מחלקה חדשה. סמכויות העוזר היו חלק לא נפרד מכלל סמכויות המנהל, אלא שהמנהל רצה להעציל מסמכויותיו במידה מוגבלת לשם השגת תכלית מסוימת, או שהוא רוצה לצאת לפנסיה, או שעוד חודשיים יש לו איזה נסיעה, אז הוא מכין כבר את התלמיד שמנהל עצמו קבע. אין העוזר פועל לבדו, אלא יונק את כוחו בהתמדה, כן, מהמנהל. וכאשר המנהל ירצה להפסיק את פעולת עוזרו, יפסיק להעניק לו מכוחו, וסמכויותיו ייעלמו. אף בנמשל הבורא יתברך האציל את הספירות לצורך בריאת העולם, והרי הם חלק ממנו. המקובלים קוראים לספירות אור נאצל, כן, קלח פתחי חוכמה פתח כפה, שזהו מה שקוראים המקובלים אור נאצל. אז מה זה אור נאצל? מי יכול להגדיר לי את זה שנית?
ספירה. ספירה.
ומה? מה היא עושה?
דרך.
שבאפשרותה לגלות את התכלית. אוקיי. הספירות הן רצון הבורא ופעולותיו. כבר כתבנו שאין אנו יכולים להבדיל בין רצון הבורא, דני,
לא נאצל זה ספירה, מילה אחרת זה ספירה, שזה כלי דרכו מגלה, אפשר לגלות הנהגה של הקדוש ברוך הוא.
זה נקרא אור נאצל, כלומר זה נאצל מהמעציל כדי לשמש צינור שדרכו יתגלה המדרגה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות. אני רוצה לגלות את זה, אז אני בורא מנגנון שבסוף יביא לגילוי של זה. אז זה נקרא אור נאצל מהמעציל. כתבנו שאין אנו יכולים להבדיל בין רצון הבורא לבין פעולותיו, נכון? אי אפשר להבדיל, שהרי רצון הבורא הוא פעולתו והוא מהות המציאות. אצלו אין הפרדות, אין הוא ומשהו אחר, כן? אנחנו לא מסוגלים להפריד, הוא אחדות אחת כוללת. כיוון שהספירות הן גילוי רצון הבורא, הרי שהספירות הן גילוי מהות המציאות כולה. משום כך מתארים חכמי הקבלה את המציאות כולה בערכים של ספירות, כלומר במהות הדברים. אין תורת הקבלה עוסקת במציאות החומרית, אלא במהות הדברים ושורשם הרוחני. סך כל השורשים הללו מהווים את עשר הספירות. יש פה דבר מאוד מאוד חשוב, שדווקא שמתי לב לדבר הזה רק שבוע שעבר. כמה מונחים יש בקבלה? כלום. אין כלום. עם אותם מילים, תמיד אתה מדבר על הכל. מה יש כבר? פרצופים, ספירות, וזהו טוב, יש לך איזה 100 מילים? זהו, עם 100 מילים האלה אתה מסתדר, אתה עושה כל העולמות. איך יכול להיות דבר כזה? כן, יש לנו שפה מאוד דלה בקבלה.
זה
השורש. למה? כי זה בעצם, באמת כמו שאתה אומר, זה שורשי מאוד. ואנחנו צריכים להסתדר עם כל הדברים האלה ולהיות מאוד גמיש. כי לפעמים אתה אומר משהו וזה יכול להיות גם משהו אחר ליד. כן. אז זה, פעם רציתי לשתף אתכם במין מחשבה ככה שעברה לי בראש. זה מה שאני אומר, אבל תראה כמה מעט מילים יש כדי לעשות את כל העבודה הזאת. כן? זה כאילו שיש לך רק שלושה צבעים ומזה אתה עושה את הכל. כן, אין הרבה, נכון? ואתה, כשאתה רואה את הזה, אתה אומר, וואי, כמה צבעים יש פה. כן, יש כמה גוונים, כמה, זה מתפרט לכל מיני, אבל הכל בא מאותו שורש. להבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושית, אין פעולת הבורא מצטמצמת במישור אחד, אלא מקיפה את כל המציאות כולה. אנחנו, כשאנחנו עושים משהו, אנחנו מתמקדים על משהו ואנחנו מאבדים את כל השאר. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. להבנת העניין נשתמש בדוגמה, כאשר נגר בונה שולחן. כן? אז מה יש בדבר הזה? יש את הפועל, חייב שיהיה הפועל, זה הנגר. חייב שיהיה החומר, זה העץ. וחייב שיהיה הצורה, זה השולחן. שלושה מחויבים. אם אין נגר, אין כלום. כן? זאת אומרת, יש חומר אבל אין צורה. אם אין חומר, יכול להיות נגר אבל אין שולחן. ואם אין שולחן, אז הנגר נשאר עם החומר שלו ולא עושה כלום. זאת אומרת, כולם מחוברים, כן? ביחד. אז צריך את הפועל, צריך את החומר וצריך את הצורה. אז כאשר נגר בונה שולחן, דאגתו היא להשיג כלים מתאימים, עצים מתאימים, כן, חומר מיוחד, לחותכם לפי מידה ולחבר את החתיכות לפי הזמנת הלקוח. אין זה מעניינו של הנגר לדאוג להתהוות העץ או להמשך קיומו של השולחן. כן, הוא עושה שולחן, הלך השולחן, יצא מהנגריה, נגמר הסיפור, תביא את הכסף, שלום על ישראל. לעומת זאת, כאשר ברא הבורא את העולמות, הייתה זו יצירה מושלמת. זה לא איזה שירות ללקוח, כן, אתה צריך טלפון. כל רגע בא איתך, הוא נשאר איתך בתוך השולחן. זאת אומרת, הוא עושה לך עץ, כל החיים הוא נמצא בתוך העץ. אתה יודע, זה כוח, כן? זה מרגיע, כן? הוא תמיד ביצירתו. הוא לעולם לא יוצא מיצירתו. יצירת מציאות שלמה. מציאות זו כוללת לא רק נבראים, דומם, צומע, חי ומדבר, אלא כוללת סדרים וחוקים, מערכת חוקי טבע לקיום כל הנבראים הללו. אין עוד מלבדו, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כל רגע. גם זה מפחיד. הכל תחת שליטה. שום דבר לא יוצא מהמדרגה. כלום. ולא זו בלבד, אלא כיוון שהנבראים נבראו לשם תכלית מסוימת, יצר הוא ברא את התנאים. יצר הוא בורא את התנאים. מה?
הבורא.
יצר הבורא את התנאים. שיאפשרו להם להשיג את התכלית הזאת, ולשם כך ברא מערכת של הנהגה והשגחה. כן נקבעו סדרים לקשר בין הנבראים לבין בוראם. זה עוד יותר מזה. ואם הבורא עוזב את הנברא הזה, הנברא הזה כבר לא קיים. נעלם, כאילו לא היה, אף פעם. הלך. כלומר, כל מציאות הדברים הם רק בגלל כוח הבורא שנמצא עדיין שם. וחי בהם. כל המציאות. קביעה זו נעשתה על ידי מלאכים שלוחי הבורא ועוד נבראים במדרגות רוחניות נעלות. כן, אתה יכול לקרוא לזה אפילו מולקולות. כן, אתה רואה בהם מיקרוסקופ, אתה מסתכל לשולחן הזה, כן, קניון מלכה זה משחק ילדים ליד. זה בלגן הולך פה לשנים. כולם, זה סדר, כן? אתה נראה לך בלגן. סדר מופתי, וכל אחד הולך להסתובב כל מיני מיליארדים של צורות. זה רק מה שאתה יכול לראות. כי עוד לא המצאת את המכונה הרצינית. תאר לעצמך מה אנחנו לא רואים עוד. כי עד לפני 100 שנה אפילו את זה לא ראינו. כן? אבל עוד 100 שנה, מה נראה? את כל הניצוצות הרוחניים ואת כל הזה ועוד יותר קטן. ואין סוף, אין סוף בתוך הסוף, אין סוף. באופן כללי נוכל להבין עניין הספירות מתוך הקטע לענן המצוצץ מכללי חוכמת האמת, מובא בספר חוקר ומקובל עמוד 50. הנה הייחוד והפשיטות שהוא העניין המיוחד לא התברך, כן, הוא שורש כל ההשפעות השונות הנשפעות ממנו למצבים ומקרים השונים. וכולם באמת אינם אלא גילוי האמת הזאת. והיותם כל כך מתחלפים ורבים, למה? שכיוון שרצה האדון ברוך הוא בהדרגה, לא יוכל זה העניין להיגלות, כי אם לבסוף, אחר כל המצבים האלה, נמצא שממה שיש בו התברך במציאות אחד, שהוא הייחוד והשלמות, המציא לנמצאים בהדרגה רבה ומציאות שונים כפי מה שראוי להם. כלומר, מהאחדות הזאת, מהייחוד והשלמות הוא הוציא ריבוי ריבוי. והנה על כן נאמר שפשיטותו התברך הוא שורש כל הספירות. ובו תלוי קיום כולם. כלומר, הכלל קודם לכל הפרטים. שכל כללם ופרטיהם נמשכים מן הייחוד והפשיטות וכל כוחם תלוי בו. והנה פשיטותו התברך נקראהו בשם אינסוף, ונאמר שהוא בתוך כל ספירה ומקיף כל ספירה, הוא מקיף וסובב על כלל כל הספירות, כולם. וגילוי הנבואה, השגות הצדיקים והנאותיהם, מזיו השכינה, וכל גילוי הקדושה והדבקות שהצדיקים זוכים להם, כלל כל כולם הוא מה שנקרא ספירות. ולפי בחינות אלה נזכירם בשם אורות, או מידות, או כוחות, או שורשים. כן, גמישות גדולה צריך כדי להבין שאנחנו מדברים תמיד על אותו עניין. כל המציאות המקיפה הזאת כלולה במחשבת הבריאה, לפרטיה ולפרטי פרטיה, אבל הכל מכלל אחד גדול, כן? למשך תקופה של 6,000 שנים. כלומר, גם את זה הוא רצה להגביל ל-6,000 שנה, שהוא הזמן שנקצב במחשבת הבריאה להשגת תכלית הבריאה. זה המשחק שלו של 6,000 שנה, זה מתחיל ומסתיים אחרי 6,000. כן, מה קורה אחר כך, כן, זה עוד שלב אחר במשחק הזה. עולים ל-7, 8, 9, 10 ופוס. עוד עושים משהו אחר, לא יודע מה קורה, כן, אבל יש לו תכלית, אנחנו לא מבינים. אנחנו במשחק הזה, כן, יצאנו דווקא עכשיו, היינו יכולים לתת לפני, יצאנו דווקא בדור הזה, בצורה הזאת, כי עד עכשיו היינו ככה מחכים שם בתור, יש תור ענק, של כולם שאלה צריכים לבוא, ואומר לו, לא, אתה לא תשווה בדור הזה, אתה לא תעשה כלום, אתה, אני רוצה שתיוולד בשנת 1950 או 60 ומשהו, כן, שם אתה תעשה את העבודה שלך הכי טובה שאתה יכול לעשות. אז אתה מחכה שם איזה 6,000 שנה כמעט, 5,000 שנה בתור, כן, ועוד לא יצאת. אומרים לך, עכשיו זה, דוחפים אותך, אתה נכנס לעולם הזה, אתה מתחיל לפעול, כן. לא חשוב, אותו אדם, אותו מדרגה, אדם זה נשמתו, אותה נשמה, אבל כל פעם יש לה רק מדרגה אחת מאוד מיוחדת לתקן. אז שולחים אותה בול בזמן המתאים והכל, זה מנגנון. לא יודעים, לא יודעים. לא, יכול לבוא 1,000 פעם.
כן, אבל הוא יכול לחזור כמה.
יכול לחזור מלא פעמים. כן, מתקן כל פעם משהו, אבל הוא בא רק כשבאמת הוא מסוגל לתקן, הוא לא שולחים אותו סתם בעולם הזה.
מה בעצם קורה כשאנחנו מתרבים?
כן, זה
יותר ויותר בני אדם,
זה אותה נשמה, זה פשוט
מתחלק ליותר,
כן, כן, פרטים של אותה נשמה, כל אחד עושה חלק מהעבודה. זה כאילו שאנחנו קוראים עכשיו תיקון, כן, של חנוכת בית, וכל אחד יש לו איזה שלושה דפים, אני מחלק לכולם. אנחנו קוראים תיקון אחד, אבל כל אחד לוקח שלושה דפים מהתיקון. וכולם בעצם כמעט גומרים באותו זמן. אומרים לך שיש עוד משהו לקרות? לא, זה הוא גמר. אומרים, אוי, זה קצר מאוד. כשעושים את העבודה בצורה כזאת, אתה עושה תיקון חנוכת בית, תוך 5 דקות נגמר הסיפור. האם אתה לבד? אתה חורש שם השעות, לא נגמר. כן? למה? כי הריבוי והעזרה, כן? הם עושות דבר אחד של כללות. ואנחנו בעצם מתקנים דבר אחד. ואם אתה זוכה בדרך כלל, כן, להכיר על ידי חוכמה, על ידי שהקדוש ברוך הוא נתן לך רוח הקודש וחוש בריא, אתה זוכה להכיר אפילו מישהו מאותו שורש נשמה שלך. לא מדבר על האישה, מדבר גם על החברים, ואז אתה בונה איתה מנגנון שבעצם גומר את התיקון. זכה, כן, עושה לו תיקון, תיקון חברו, עושים עבודה רצינית בחבורה. כן, ומתחברים כולם אחד לאחד, עד שהעבודה שלנו נעשית הרבה יותר מהר. אנחנו עושים את האחישנה על ידי עבודה גדולה, כן, ברוב עם הדרת מלך. יש עניין של חבורה, של חברים, כן, חברים זה דבר מאוד חשוב, לעשות עבודה ביחד, כי זה תיקון אחד שלם. אם אני כותב ספר ומישהו עוזר לי לעשות את הספר, כן, זה לא סתם שפתאום אחד בא ורוצה לעזור לי לעשות את הספר, זה התיקון שלו גם. זה התיקון שלו, הוא חייב לעשות משהו בעולם הזה שהוא בתיקון הזה, ואני חייב לעשות חלק אחר מהעבודה, והוא עושה חלק אחר מהעבודה, כל מנגנון אחד. חשוב מאוד מאוד לדעת את הדברים האלה. מחשבת הבריאה משולה לתוכנית האדריכל. את אשר מסרטט האדריכל במחברתו, הוא אשר יופיע מאוחר יותר בבניין. בדרך כלל, כן, האם יש לך איזה אחד עקום? כל מה שכתוב שם לא יוצא. יש כאלה, מה?
יש סדרה שלמה של טעויות ארכיטקטוניות הגדולות בהיסטוריה. דברים שלא התראו בכלל.
שמה?
בנו כזה גורי שחקים, בנו את השלד, ואז כשבאו לעשות את ה... להתחיל למלא את זה, אז שמו אותו עם הגב לרחוב. כל הבניין. עכשיו היו צריכים להתחיל לשבור את הראש, איך יעשו את הבניין מחדש, איך יתכננו את כל הבניין מחדש, כי כל
החזית
זה עומד ככה. בנו גשר ב-90 ארבע כמעט. רצו לבנות אותו ככה, בנו אותו ככה, בנו זה עומד הגשר, עכשיו לקחו, שמו את הכביש ככה, שצא ככה, שצא גשר עומד ב...
אתה רואה, זה לא פשוט. בדרך כלל ועוד יש לך פועלים שהם לא רוצים ללכת לפי השרטוט, תמיד הם אומרים לא, אני אעשה לך ככה, זה יותר יפה. תמיד יש לך אחד כזה, תן לי, תעזוב, תראה, אני אעשה לך משהו עוד יותר טוב. הוא לא יודע, זה צייר שם, אבל לא, אני אעשה לך משהו, אני רגיל. תיזהר מהלת. הוא אשר יופיע מאוחר יותר בבניין, מן היסודות עד החלון הקטן ביותר. כן, כך הוא בנידון שלנו. רק הדבר שהיה בו, מה זה?
מחשב.
במחשבת הבריאה, יש לו קיום ויש לו מציאות. של הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, תוספות, כן, פה התבלבלנו, בוא נוסיף עוד, זה לא ראינו שאין אור מספיק במדרגות, בוא נפתח חלון, נעשה חור בקיר, אין דבר כזה. כן, כל מה שמתוכנן זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה כבר סוף דבר מראשיתו. דרך אגב, מי שיש לו את החוש הזה, אז הוא פחות טוען מאחרים. מי שמצליח לדמיין ולהיות בדבר כשהוא גמור, לפני שהוא גמור, כן? אז הוא בדרך כלל רואה כבר את הדברים, הוא מצליח להיות ב, ב, בדבר הזה לפני שהוא נמצא בו. למשל, אם אתה רוצה לנסוע לאיזשהו מקום ואתה צריך להביא איתך דברים, כן? יש אפשרות שתשכח הרבה דברים, או יש פחות אפשרות שתשכח דברים. למה אתה תשכח דברים? כי אתה לא מדמיין את עצמך באותו מקום. כן? אם למשל אתה נוסע, לא יודע מה, לאפריקה, אז אתה צריך לדמיין לעצמך שאתה עכשיו באפריקה, ועכשיו אתה צריך כובע, ועכשיו אתה צריך גרביים ונעליים גבוהות וזה וזה, אתה מתחיל לדמיין לעצמך את כל המציאות שלך שם, ואתה הולך בשטח ואתה מזיע. אז כשאתה מזיע אתה צריך זה ואתה צריך זה ואתה צריך זה, אתה לא תשכח כמעט כלום. אבל אם אתה הולך לאפריקה רק ככה, זה הרעיון הכללי, כן, אתה הולך עם סנדלים ואתה שם נשרף ואתה לא יודע מה, וכולם כמו חמור, כן, אין לך כלום. נכון, אז זה ממש בניין, זה לא סתם שאתה הולך.
מוצרט היה אומר על היצירות שלו, היה אומר היצירה הגמורה לפני שהוא כתב סתיו הראשון.
כן, שומע, בדיוק,
בדיוק. ואז הוא ידע מה יש לו, אז
התחיל לכתוב. בדיוק, מסתכלים בסיפורים עליהם מוצרט שכשמצאו את הכתבים שלו, שהוא כתב את היצירה, אין מחיקה. הוא לא כתב את תיקן.
תיקן
בראש. הכל בראש.
בראו בשטף אחד.
אני מכיר איזה פועל אחד עובד ככה. זה דוד גבאי. היית אותו פעם עובד? הוא בא, מסתכל, הוא לא עושה כלום. מסתכל ככה, שעתיים. לא מדבר. זאת אומרת, אתה חושב עכשיו. שעה וחצי, ככה מסתכל, אתה שואל את הרד אחד, מה הוא עושה? כל התוכנית שלו בראש. ברגע שהוא תופס את המסור, הוא כבר לא חושב יותר, אין חשיבה כבר, הכל כבר בנוי. מתחיל, לאן הוא הולך? אתה לא יודע לאן הוא הולך, אבל הוא כבר הכל מתוכנן בראש. זה אדם שיש לו חוכמת לב. וככה בכל הדברים, ככה זה צריך להיות, ממש ככה צריך להיות. אז אדם שאין לו עדיין את התכנון הזה, אז הוא למשל כשהוא מכין מזוודה לנסיעה, הוא צריך לפתוח את המזוודה לפחות שבוע לפני, וכל יום הוא מוסיף איזה משהו, כי הוא נזכר במשהו, כן? אז הוא הולך ומראה תק כדי לא לשכוח. אז הקדוש ברוך הוא, כן? אין לו את הדבר הזה, הכל בנוי כבר. רק הדבר שהיה במחשבת הבריאה יש לו קיום ויש לו מציאות. במחשבת הבריאה הונחו כל השורשים לכל פרטי המציאות. אין תוספות. בכל פרט במציאות הכללית יש שורש בפני עצמו. שורש זה הוא כוח רוחני פרטי, מיוחד לאותה מציאות מסוימת. כל שורש כזה הוא רצון הבורא יתברך להוות ולהחיות את אותה המציאות הפרטית. במילים אחרות, כל מציאות שהיא, הן בדומם, הן בצומח, הן בחי, הן במדבר, מקבלת את חיותה ואת קיומה מרצון הבורא המיוחד לה. כן, ספציפי, פרטי, מאוד מאוד מדויק. סך כל הרצונות הללו, סך כל השורשים הללו, המקיימים את כל המציאות כולה, כלולים בעשר הספירות. עשר הספירות הן מקור ושורש לכל המציאות, לפרטיה ולפרטי פרטיה. זה הכללים של כל המציאות שלנו. עד כמה שהדבר ישמע תמוע, לא רק הממד החומרי מקבל חיותו וקיומו מהספירות, כן? אלא אף הממד הרוחני והנפשי, כמובן. כלומר, סדרי החשיבה, הדרך שבה האדם קובע לעצמו סדרי עדיפויות, הכל גם כן בנוי בתוך הסדר של הישר ספירות האלה. המצבים הנפשיים של האדם, כן, איך הוא מרגיש, הרגשות כאלה, היום אתה מרגיש קצת יותר טוב, אתמול הרגשת לא כל כך, וזה, כל זה משורש עשר ספירות. החוקיות ותהליך קבלת ההחלטות, כל אלה מושרשים בעשר הספירות. תבינו עד כמה העבודה הזאת גדולה נמצאת שם, בעשר הספירות האלה. כל ההחלטות הכי גדולות והכי קטנות שבחיים שלך שם. נוכל לסכם נושא זה, אין לך דבר, שום מציאות, הן גשמית והן רוחנית, הן במישור המוחשי והן במישור האינטלקטואלי והרגשי, שאין לו שורש במחשבת הבריאה. הכל נמצא שם. כלומר, עוד פעם אני חוזר לדבר שאנחנו לא מבינים אותו אבל אומרים אותו הרבה, אין עוד מלבנו, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, כלום לא קיים חוץ מזה. זה מפחיד, כי אתה שואל את עצמך, אז מה אנחנו, כן, איפה אנחנו בתוך המציאות הזאת? אין עוד מלבדו. במחשבת הבריאה נזדרו כל הדברים, נקבעו כל החוקים. במחשבת הבריאה נמצאים כל השורשים לכל פרטי המציאות הזאת. במבנה הספירות ובדרך השתלשלותם מונח הבסיס לכל מערכת החוקים והסדרים שלפיהם אנו פועלים, והן במודע והן בתת מודע. הספירות הן מהות המציאות, הן המציאות המוחלטת והאמיתית. כל מה שאנו עדים לקיומו סביבנו הוא המימוש של מחשבת הבריאה, ההוצאה אל הפועל של המחשבה הזאת. כלומר, אין שום רע בעולם, הכל הולך לכיוון טוב. כלומר, אפילו האויב הכי גדול של עם ישראל, כן, האדם שעושה לך את הכי הרבה רע בחיים, הוא טוב. ועובדה שהוא טוב, שעדיין הקדוש ברוך הוא מקיים אותו, כי הוא בתוכו. כן, ואתה רואה אותו חי לידך, זאת אומרת שעדיין יוצא ממנו דבר טוב. אבל הכל, מה שהוא עושה זה נזק אחד גדול, אתה חושב ככה. זה לא נכון. מוקדש שהקדוש ברוך עוד מעט מאיר אותו, עוד שעה הוא כולה הוא התעורר, מעזרת השם, זאת אומרת שיש בו עדיין ניצוץ אלוקי, אסור לך לזלזל בדבר הזה.
הנזק שלו יאיר
אחרים. כן, אז הנזק שלו הוא נראה לך נזק, אבל הוא מעורר ומאיר ומעיר ועושה לך רק טוב בסוף. זה לא פשוט, נכון? קשה מאוד להבין את זה, אבל זה מה שקורה. זה בדיוק מה שקורה. ואנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא לא מפספש שום יום מהבריאה. אין דבר כזה, וואי, היום, מה עשינו, וזה, תראה, זה בלגן. אין דבר כזה. כל מה שקורה זה רק לטוב. כי פעם לא הצלחתי בצורה פשוטה, אז זה צריך לעשות את זה בצורה אחרת. אבל תמיד זה לאותו עניין. תמיד זה מביא בסופו של דבר שאתה תעשה את הדברים והדברים יעשו איתך או בלעדיך, אבל הכל יעשה. אז לא להיכנס יותר מדי למחשבות, כן? מה, כתמיד אני בא לתקן את כל העולם. כן, אל תדאג, תתקדם, הכל מתקדם. אף שאנו מזכירים את הרצון האלוהי המוגבל, כן, עשר הספירות, אין להסיק מכאן חז וחלילה כאילו הרצון האלוהי מתחלק לחלקים. כן, זה לא איזה מין, כן, פירוט שהקדוש ברוך הוא, כן, הפך להיות איזה מיליון של חלקים קטנים. עד רבה, הרצון האלוהי שהוא מהות כל המציאות הוא אחדות מושלמת. כן, קראתי לה אחדות כוללת. אך כיוון שאין אנו יכולים להשיג מהות מושלמת, בסדר, זה אנחנו בעולם הפירוט, אז כדי לסבר את האוזן, כן, לא לשבר. לסבר את האוזן, אנו משתמשים במונחים של רצון מוגבל וכיוצא באלה, כי זה יותר פשוט בשבילנו לעשות מיקוד. כן. יתר על כן, בגלל מיעוט שכלנו ובגלל ההגבלה שנשמתנו שבויה בתוך גוף גשמי, אין אנו מסוגלים להבין ולתפוס מושגים רוחניים מופשטים. קשה לנו, לכן אנו מתייחסים רק אל פעולות הבורא. כלומר, אנחנו לא יכולים לראות את המהות, אלא רק את הפעולות. שיש לנו שייכות עליהם ומתארים אותם לפי ערך שכלנו. לדוגמה, אין ספק שהשמש מהווה יחידה אחת, אך פעולותיה של השמש נתפסים, כן, ודעתנו בצורות שונות. אור קרני השמש, כן, נתפס בתודעתנו בחוש הראייה, וחום השמש מושג בחוש המישוש. האם נשיג מכאן שהשמש מחולקת לשתיים, רק בגלל ששכלנו מוגבל לתפוס את עניין השמש בשלבים? זה בדיוק מה שאמרנו קודם, הפרטים לא קיימים. אז בסדר, אז אתה מדבר על פרטים כי אתה לא מסוגל. אבל האמת שיש רק כלל אחד. האם דרך בת 100 מטר תחשב למחולקת ל-100 חלקים? כן, רק בגלל שהאדם אינו מסוגל לגמור דרך זו אלא ב-100 פסיעות? אז בדיוק כמו שקורה לנו בהיסטוריה, כן? מה קורה בהיסטוריה? במקום לראות קו אחד ישר של היסטוריה, מה אנחנו רואים? רק מקווקב, חדשות פה, חדשות שם, לא מצליחים לראות בכלל קשר בין דבר לדבר, כלום. עושים שטויות פה, אחרי זה אתה אוכל אותם מצד שני, אחרי זה מצד שלישי בא, עושה לך בלגן, וזה, מה אתה רוצה לעשות? מחבל אחד משתק מדינה שלמה. כן, חמורים.
היסטוריה בחיים זה מונח קיים.
נכון, זה לא קיים דרך אגב.
שם לסינית המילה זה היסטוריה, מספר סיפור.
כן, דרך אגב זה לא קיים, היסטוריה זה הכל טעות, זה הכל שקר. כי ההיסטוריה, ממה היא נכתבה? מהיסטוריון. וההיסטוריון ראה את המציאות בעיניים שלו, נכון?
בעיניים של הבוס שלו בדרך כלל.
או של הבוס שלו, לא חשוב. אבל הוא כתב מה שהוא החליט לכתוב, נכון? אני יכול לכתוב לך ספר היסטוריה על היום, שבכלל לא יהיה כתוב עוד 100 שנה בהיסטוריה, נכון? כי אני, בשבילי ההיסטוריה היום הייתה שונה לחלוטין. אני עשיתי כך וכך, וראיתי את המציאות בצורה כזאת וכזאת. תלוי מי כותב. אז מה זה היסטוריה? סתם. סתם שקר. זה לא נכון בכלל. אז אתה אומר, כן, אבל אנחנו מתייחסים למציאות. אבל אתה אומר, כן, אז לפי מה שאתה ראית אותה, את המציאות הזאת, זה לא נכון. המציאות הייתה יכולה להיראות לגמרי אחרת. למשל, בן לדן יכתוב היסטוריה שהיא שונה מבוש. בוש יכתוב שבשנת כך וכך, כן, נפלו שני הבניינים התאומים, וזה היה קטסטרופה. ובן לדן יכתוב ספר היסטוריה, יגיד, ברכה הגיעה לעולם, שברנו את עולם הכסף, כן? אז מי צודק? כן, אז ההיסטוריה היא כל כולה עיוות שלם של המציאות. אין דבר כזה היסטוריה. זה הכל המצאה אנושית. אז אותו דבר בדרך, אנחנו לא רואים את הדרך. במקום לראות דרך אחת לגאולה, אנחנו רואים חלקים חלקים. וכשאתה רואה חלקים חלקים, אתה נופל לייאוש. כי כל יום החדשות שונות, ואתה משתגע. אתה שוכח את הדרך לגאולה. זה כמו אחד ששוכח שהוא צריך להגיע ל, לא יודע מה, לטיול, למקום כל כך שפיקית לו במשך כל השנה, ובאמצע הטיול זה מעייף, כן? אז אתה הולך ואתה מזיע וזה, ואז מי שלא יודע, כן, אז הוא אומר, מה, אני מעשי כבר ללכת, לאן הולכים, לא, לאן מגיעים, איזה הפתעה עשית לנו. כן, אומר לו, אתה לא יודע לאן אנחנו מגיעים. אם היית יודע לאן מגיעים, היית הולך במרץ. כן? אבל אתה לא יודע, כי אתה לא יודע מה זה הגאולה הזאת. אנחנו מפספסים הרבה דברים בגלל הכוח המוגבל שלנו, שאנחנו לא יכולים לגמור את הדרך הזאת אלא במאה שעות או ב-6,000 שנה. אם היינו רואים מציאות אחת שלמה, כן? כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, אז הקב"ה בשבילו כבר הגאולה נמצאת, הוא כבר רואה את הדברים, כי הוא בסוף התהליך כבר בהתחלה. אנחנו, יש לנו הבדל בין שורש לתוצאה, אז אנחנו אוכלים אותה. כן. אנו משולים לאותו תינוק המתחיל לקרוא והוא מתעכב על ידי כל אות ואות במילה. זאת אומרת, הוא לא קורא מילה אפילו, הוא לא קורא משפט, הוא קורא רק אותיות. אז תגיד לו, נו, מה קראת עכשיו? הוא לא יודע כלום, כי הכל היה נו, מה אמרת? לא יודע. אותו דבר, אנחנו עושים בדיוק אותו דבר בהיסטוריה שלנו. מצרפם זו לזו, כן, את האותיות, ואחרי כן מצרף את המילים אלו לאלו. בעיניו של התינוק מורכב הספר מאלפי יחידות, רק פרטים. מה זה הספר הזה? פרטים. לעומת זאת קורא התלמיד הוותיק את הספר הזה במהירות רבה. למה? כי הוא יודע, יש תכלית, יש סיפור שם, יש רעיון פנימי. לעומתם, זקן ורגיל, המכיר את הספר היטב. מה זה זקן ורגיל?
יש לו בנים וקורא כאן.
איך קוראים לו זקן ורגיל? לא יודע מה זה זקן ורגיל. לעומתם, זקן ורגיל, המכיר את הספר היטב, סוקר את כולו בסקירה אחת, ואותו ספר נחשב בעיניו כיחידה אחת. מה זה רגיל, ירים? רגיל? זה בחזן. זקן ורגיל, כאילו רגיל היא
לעבודה של בית המקדש, זקן ורגיל.
כלומר, שהוא יודע את העבודה בעל פה.
כן, עושה את זה באוטומט.
אבל זה בעלגן, זה בעיה. זה לא טוב. אני לא מבין מה החידוש פה.
כחדשים.
נכון, התלמיד הוותיק נראה לי פה יותר חכם. מה זה זקן ורגיל?
רגיל במפינת כן, לא רגיל לא מיוחד.
זאת אומרת שיש ברגילות הזאת חוכמה, שיהיה חוכמה, זה לא רגילות של מין פולחן כזה.
הוא רואה את הספר, הספר נחשב בעיניו כישידה אחת, הוא כבר יודע איפה ההתחלה ואיפה הסוף ואיפה האמצע.
אבל הוא עדיין, הוא לא
רגיל. זה לא הרגל, בוא נגיד, זה לא הרגל.
הוא יודע איפה זה מסתיים, אבל
הוא רואה את המנגנון. דרך אגב, זה חשוב לעשות העבודה הזאת עם הילדים. למשל, הילד, אתה קורא לו ספר, ואתה שואל אותו, נו, מה אומר הספר? אם הוא חוזר על כל הפרטים מההתחלה, הוא לא הבין. כדי לדעת אם הוא הבין את הסיפור, אתה צריך להוציא ממנו בעצם רק כמה מילים, שזה בעצם הנושא המרכזי. אם הוא לא מצליח למצוא את הנושא המרכזי בכל דבר, זה כמו תלמיד, אז הוא לא מבין את השיעור בכלל. הרי בכל שיעור אתם רואים שיש תמיד איזו שאלה אחת שהיא בכלל לא בעניין, ואתה מבין מהשאלה שהאדם לא הבין בכלל את הנושא. כי למה? הוא נתפס לפרט אחד, כן? כמו אותו סיפור, אתם זוכרים? של אותו אחד שהיה כותב תמיד הערות ליד הטקסט, ספר עבי כזה, שולחן ארוך, הערות, תמיד היו מתקרבים אליו התלמידים, סוגר את הספר ככה, אז מה אתה רוצה לראות? אז מסכן זה הוא, כן, אמרו בטח זה עילוי, כן, נחכה יום אחד שזה נעשה לו איזה קונס, נפתח את הספר. אז הוא יום אחד ככה נעדר, לא יודע מה עשו לו איזה מין, כן, משכו אותו לאיזשהו מקום, הלכו שם, פתחו את הספר, כל החידושים שם, כתוב, שולחן ארוך, שאדם שם מעליים, מנעל ימין, ואחרי זה מנעל שמאל, ויקשור קודם כל את שמאלו, ואחר כך את ימינו. ככה כתב שולחן ארוך. הוא כותב ליד, וגם כשנועל מגפיים. זה החכם הטיפש, כן, טיפש. כן, הוא מתייחס לעניין, לא מבין כלום. סתם חוזר על אותו עניין, כן? אתה חושב שזה חידוש, מה רוצים עם זה? כן? אז זה טיפשות. כן? צריך להבין, כן? כשאתה מחדש דברים, אם אתה באמת מחדש דברים, או שאתה לא חוזר על אותו עניין רק 1,000 פעמים, אתה אומר אותו סיפור.
זה משהו אחר.
כן. אם לא היינו לומדים משהו מזה, אנחנו צריכים ללמוד משהו מזה. כן. ללמד זכות זה על דבר מוכר, לא על סיפור בדיוני. מה?
לפעמים שהדעות של חכמים, אתה בכלל מבין מה הוא רצה.
לא, זה משהו אחר. כשאתה לא מבין זה סימן טוב. כשאתה לא מבין זה סימן טוב, אבל כשאתה מבין שהוא חוזר פשוט על אותו עניין פעמיים, כן? אז זה ממש מראה על טיפשות, כן? זה כמו הבדיחה, כן? מה יותר טוב מכפי סוכר? שני כפיות, כן? איפה החוכמה, כן? אך בנמשל, כן, אף בנמשל, במהות הרצון האלוהי אין חלוקה ואין הגבלה. המציאות כולה מאוחדת בבורא יתברך בתכלית הייחוד, אחדות מושלמת ומוחלטת. כדי לקרב את העניין, את עניין הספירות לליבנו, ניקח לדוגמה את היחס שבין הגוף לבין הנשמה. כן? ככה אומר הרמח"ל בחוקר ומקובל. תסתכלו למטה, כל מי שרוצה להבין עניין הספירות צריך להיקח לו לעיניים ענייני הנשמה של האדם. ככה אתה יכול להבין את הספירות. אז כדי לקרב את עניין הספירות לליבנו, ניקח לדוגמה את היחס שבין הגוף לבין הנשמה. גופנו מורכב מהרבה איברים. אז זה הפרטים, כן? לכל איבר תפקיד מוגדר ומיוחד. העין רואה, אוזן שומעת וכיוצא באלף. כל איברי הגוף מונהגים על ידי הנשמה, כלומר נפש, רוח ונשמה. הנשמה היא כוח ממשי, לא מתחלק. כן, הנפש האדם היא אחת, והיא מחיה ומפעילה את כל איברי הגוף. ואף שהנשמה היא כוח אחד, הרי בהיותה מפעילה את העיניים, התוצאה היא ראייה. אז אתה רואה שזה מתפרט לכאורה, אבל אל תתבלבל, הכל מכוח אחד. מי רואה בעצם? אף פעם העין לא ראתה, רק הנשמה רואה. הסתכלות וכיוצא באל. כאשר אותו כוח רוחני, הנשמה, מפעיל את האוזניים, אז התוצאה היא שמיעה, האזנה וכיוצא באל. דוגמה אחרת, זרם החשמל יוצא ממקור אחד, מפעיל את המזגן, והתוצאה היא הפקת אוויר קר. כאשר אותו זרם חשמלי מפעיל את תנור החימום, התוצאה היא אוויר חם. הכיצד? הסיבה היא פשוטה. אמנם זרם החשמל שווה, אך הכלים המופעלים על ידיו שונים. כלומר, בעצם אני מדבר רק על כלל שמתפרט. הוא הדין בגופנו. הנשמה היא כוח רוחני אחד. אך כאשר כוח זה מפעיל את העין, התוצאה היא ראייה, וכן כאשר בשאר האיברים. ובנמשל, כוח האינסוף הוא אחדות מוחלטת, שלמות אבסולוטית, ואין לייחס לבורא יתברך כעס או חמלה וכיוצא באלה, שכן וכך נפר את האחדות. צריך להיזהר מאוד איך שאנחנו מדברים על הבורא יתברך. שאנחנו מדברים שהוא כועס, שהוא זה, כאילו הוא, כן, יש לו כל מיני... כן, מצבי רוח כמו בני אדם, חז ושלום.
אבל
כמו...
יש תיאורים.
כן, אבל זה תיאורים של גילוי, כן, של פעולה. זה לא שהוא משתנה. הפעולה שלו משתנית ביחס למקבלים, אבל אצלו אין שינוי. כן, זה לא אצל האלים היוונים. הוא כעס, אז הוא נשב ככה, כן, אז הכל הרעידת אדמה שם. למה? בגלל שהוא עזבני היום.
וחרון אפו.
כן, אז זהו, וחרון אף זה גילוי ביחס למעשה התחתונים. כן? אין חרון אף שבא להחריב, אלא לבנות. אותו עניין, אמרנו, אותו דבר, אותו טוב, הכל רק גילוי הטוב, רק שהיום זה חייב לעבור דרך המנגנון הזה שנקרא מידת הדין, כי זה מה שהכי טוב עכשיו לתחתונים כדי שיחזרו למצב הזה, כי אני צריך להמשיך את הבריאה שלי. אז אני עושה כאילו. וגם כשאתה כועס על הילדים, אתה צריך לעשות כאילו. אם אתה באמת כועס על הילדים, זה לא טוב, כי אתה כעסן. אסור לכעוס על אף אחד. לעשות כאילו אתה כועס, כאילו אתה עצבני, כאילו אתה זה. אבל אף פעם לא להיות באמת. זו מדרגה גדולה מאוד, צריך מאוד 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 להקפיד בדבר הזה. כן, אדם שמרביץ לילד בגלל שהוא כועס, המכות שהוא ירביץ לו הן מכות של רצח. זה מכות לא טובות. אבל כשאתה אוהב את הילד, ואתה רק רוצה לחנך אותו, ואתה כאילו עושה איזה דוגמה של מכה קטנה, כן, הכל מאהבה פנימית, אז המכה היא כבר שונה. זה לא מכה שאתה מרביץ לו עם כאב או דברים כאלה, אתה אפילו בלי לגעת בו. הוא יודע שבפנימיות אתה אוהב אותו. תמיד, תמיד, תמיד צריך לעשות רק כאילו, בכל דבר, לא לפגום במידות. מי שמידתו פגומה בדבר כלשהו, ולפעמים בפרט אחד בחיים שלנו, אז יש בעיה. כן, הרמב״ם אומר בפירוש על כמה נביאים שכל אחד פגם באיזשהו שלב במשהו. גם על משה רבנו הוא כותב, הרמב״ם. כן? בפרק שביעי הוא כותב על משה רבנו שמונה פרקים, כן, פרק שביעי, הוא כותב שלמשל משה רבנו היה לפעמים כעס עליו. ואז בגלל הכעס שלו, לפעמים זה גרם לו לכל מיני דברים, אז הוא צריך לזה, מידה לתקן. כן, אליהו הנביא, הוא כותב שם, היה מקפיד מאוד. גם כן היה צריך תיקון. אליהו הנביא, איך אתה מדבר, כן? כן, יש מדרגות כאלה, צריך לתקן אותם. שלמה המלך היה פרפקט, אבל היה אוהב נשים. כך הוא אומר שם. זה פגם בו. באיזשהו מידה. וכולי. כל אחד יש את המדרגה הזאת שצריך לתקן אותה. כן? אז אנחנו, הגילוי מגיע לעולם, ואנחנו צריכים לעשות את העבודה כמו שצריך. אז אסור לנו להפר את האחדות האלוקית. אלא הספירות הן הכלים והבורא פועל דרך הכלים הללו. כלומר דרך הספירות. כאשר הבורא יתברך רוצה לפעול בחסד, הוא משלח את אורו רצונו דרך ספירת החסד. ותוצאה של פעולה זו היא מה שאנו מכירים ומגדירים כחסד. אז הספירות הן פעולות הבורא בכך שהספירות מקבלות לתוכן את עצמות אור האינסוף, את עצמות רצון הבורא יתברך, והספירות פועלות לפי התכונות והאיכויות שהבורא יתברך קבע בהן. אז הספירות כאן הוא מגדיר אותן כפעולות, כן? פעולות הבורא. זאת אומרת, כלים שמקבלים לתוכם ויש פעולה בהם. כדי שלא נערב מין ושאינו מינו, נחזור ונזכור שאנו מדברים בשורשים הרוחניים של המציאות, במהות המציאות ולא במציאות הגשמית. המציאות הגשמית היא התולדה של השורשים האלה. זאת אומרת, השתלשלות יש מאין, כמו שאמרנו. כי זה בעולמות התחתונים. אך בשלב זה אנו עוסקים בשלב של מחשבת הבריאה, כלומר ברקע של אותה מציאות המוכרת לנו. להלן נמשיך ונגדיר את הספירות מנקודות ראות נוספת, נוספות. הספירות הן כלל התארים של הבורא יתברך. אנחנו מתארים אותו בחסד, מתארים אותו בגבורה וכו'. הספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליון, כלומר מודל לתהליך התאבות כל המציאות. הספירות הן כלל הנהגת העולמות כולה. מי שרוצה להמשיך, אני רואה שאני מרדים אתכם. אתה רוצה להמשיך? חבוד.
מה אני אומר פה ש...
שמה?
למה הכוונה בספירת החסד?
לא הבנתי, במה, איפה אתה...
קודם.
כן, כן, אבל איפה? זאת אומרת, יש לו מנגנון, הוא ברא מנגנון שדרכו יתגלה כוח של חסדים, של נתינה, וכשזה יעבור דרך הפריזמה הזאת אז הוא יופיע ממש באופן של חסד. זה מה שאמרתי, איך בוראים חסד, איך בוראים ספירה כזאת של חסד שדרכה יעבור מנגנון של חסד. קשה מאוד להבין את זה.
זאת אומרת, כתוב פה מדבר באיזשהו משהו כזה מופשט כללי, לא מדבר ספציפית על ספירות מסוימות, לא מתייחס.
לא, פה הוא מדבר למשל על חסד. למשל, אם אני רוצה למשל לעשות אקט של חסד, אני צריך להלביש את זה במשהו, נכון? למשל במה? בנתינת כסף לעני, נכון? אז אם אני, יש לי מנגנון בעולם הזה שנקרא כסף ומציאות של עניים, אז אני יכול לגלות את החסד הזה דרך הדבר הזה. זאת אומרת, להשתמש בכלים האלה של חסד ולמצוא עני שהוא עני ראוי, כן? ולתת לו דרך הכסף הזה את החסד הזה, ואז אני מגלה בעצם חסד. אז אני משתמש בכלים, אבל מי ברא את הכלים האלה גם כן? שורש הכלים האלה זה הספירה שנקראת חסד. בספירת החסד, אם תלך עכשיו לראות ולבדוק וללמוד מה זה ספירת חסד, שם אתה תמצא שבמקבילה שיש לספירה הזאת בעולם הזה יש כסף. והכסף הוא חסד, שורשו בחסדים. וגם העני הוא בשורש מלכות, לא חסד. כן, שאין מעצמו כלום. אבל הוא מאפשר לך לתת. ולכן אפשר להגדיר אותו גם כן, כמנגנון כן של החסד. כי הוא בעצם מאפשר לך לתת. אז מה זה המנגנון הזה? מה זה הספירות האלה? זה כל מה שמאפשר, כן? זה בהגדרה כוללת, כמו שאמרת, כל מה שיאפשר לך לעשות את הדבר הזה. אז אתה תמצא לזה בעולם הזה כל מיני אפשרויות. אדם שהוא משפיע, אדם שהוא נותן, אדם שמדבר טוב, אדם שמדבר יפה, אדם שלא יודע מה. כל ההשפעות, כנתינה, לאישה, לילדים, לעצמך, כן, ריבוי של, 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 של אורות, שמחה, לא יודע מה, נגינה, כל זה מגלה כל מיני חלקים. הניגון יגלה גבורה, כן, אבל שגם כן תחליטו להביא מידות לכל דבר. אדם שלומד מוזיקה הופך להיות מדויק מאוד.
מי שגמירי שניגון זה השור שלו וגבורה, זה תלמי משבר מאוד גדול. כן, אנחנו נמוד מוזיקה. השיעור הראשון כדבר אותי על סולמות ועל מבנים מתמטיים, נכון. נשמע, הייתי בגדול, אני בחשבון לא הולכים ביחד.
זה גבורה, ממש גבורה, מוזיקה זה גבורה, אין יותר מידת הדין ממוזיקה. וכשאתה שומע אתה אומר, זורם, כן? זה זורם בגלל שזה במידה. אבל תשמע אדם שמזייף כשהוא שר, כולם בורחים. זאת אומרת, אני מגלה לך הכל, תפסיק.
כן, אתמול לבין שפתח כוכב מולד, שבשולה חדש. יש שם אנשים, אני לא יודע איך עשו בכל
זאת. לא, אבל הם עושים בכוונה, הם בוחרים את כל השפיצים. כדי לכם, מסכנים, כדי שזה יעשה יותר. אז יש. אז אתה מבין, הכל בנוי בצורה כזאת. אז אתה מבין שבעצם זה המנגנון, כן? אז יש, מה זה הספירות האלה? ספירה מלשון, צמצום. כי הרי כל ספירה זה ספירה, זה מספר. זה שיפרה, כן, שיפרה בלועזית זה מספר, זה מספור, זה מנגנון שמצמצם, כן? ולכן דרכו עובר ככה, דרך הצינור הזה עובר האור האלוקי, ואז הוא מקבל את צורתו החדשה. זוהר חדש. גוון חדש, כן? סוריאל, חבר.
ספירות הם כלל הפערים שאנו מייחסים לבורא יתברך על שם פעולותיו. כאשר אנו מתייחסים אל הבורא, מייחסים אל הבורא מידות כמו חסד, גבורה, חמלה וכיוצא בזה, איננו מדברים על עצמות הבורא חסד ושלום, כאן אין לייחס לבורא שום תואר לפי שבזה אנו מגבילים את הבורא דברה.
אז מה אנחנו עושים כשאנחנו אומרים ספירות?
פעולות שלו.
מדברים רק על גילויים, לא על עצמותו. כן.
אם אנו אומרים שהבורא במהותו הוא רחמן, אני מונע ממנו את האפשרות להיות אכזר במהותו.
כלומר, אני מתמסם אותו.
כן. אלא כאשר אנו אומרים שהבורא דברה הוא רב חסד, הכוונה היא שהוא פועל על ידי הספירות, והתוצאה היא חסד. הספירות הן מה שאנו מייחסים לבורא בגין פעולותיו ולא בגין מהותו.
זה יותר ברור. כלומר, אפשר לומר מה שאומרים המקובלים, לא היה שינוי אצלו התברך לפני הבריאה ואחרי הבריאה. שום דבר לא השתנה אצלו, כלום. אז מה, יש בריאה, מה? התחדש משהו אצלו, חד ושלום, אין חידוש אצלו, אין חדש, כן? אין דבר כזה. הוא מחדש, אבל כל כולו, כן, מנגנון שאנחנו אפילו לא יכולים לייחס את המילים האלה בכלל, כן? כוח עצום, אין סופי, שאין לנו הגדרות בו. זה לת מחשבה תפיס הבא. אז מה שהיה לפני, מה שהיה אחרי, כן, מבחינתו הוא, זה אותו דבר. מבחינתנו הכל השתנה, זה נכון. לפני הבריאה לא היינו, אחרי הבריאה אנחנו נמצאים ואנחנו פועלים. אבל
עד כאן הזכרנו שהספירות הן כוחות הבורא ורצונו להוות נבראים ולהחיותם. נוסף למישור הגשמי, הספירות הן התפשטות הקדושה והזיו העליון. הספירות משפיעות ומעניקות לנבראים הראויים לכך שפע של רוחניות וקדושה, באופן שתהיה לבני האדם אפשרות לעבוד את בוראם. ואגב עבודה להתעלות ברוחניות ולהגיע לדבקות בהשם.
מה זה אומר? סביר אמית.
חוץ מפעולות של, של הקדוש ברוך הוא שהוא מעביר דרך הספירות,
כן.
בעצם זה גם פעולה של הקדוש ברוך הוא, לא רק דוחניות וקדושה.
תמיד, אין לה, אין לה ספירה עבודה עצמית מפני עצמה, כאילו מנותקת מהבורא, אין דבר כזה.
מה שאומר פה זה המשפט הבא, זה החדוש. ולשאר זה איך השפע האלוקי יורד. זה יורד ככה, באופן שתהיה לבני אדם אפשרות לעבוד את בוראה. זה היה עבודה מסוימת. גם למטה למעלה. זאת הדרך שבאה מלמעלה למטה.
למה יש אפשרות לעבוד ממטה למעלה? להתעלות ברוחניות?
לא שאתה צינור בעצם.
אבל למה יש אפשרות כזאת?
יש עבודות הכוח, אין מעבר, אין הצינור.
נו, אז מה?
השפע, אז יש אפשרות לבני אדם.
ולמה בלי זה לא? למה בלי זה לא?
הספירות נבראו להיות צינור מעבר
לכם. אז אני שואל למה? אז אני שואל. אם
אתה קיבל את זה, אז אני יכול לעבוד דרכו ולחזור חזר לעבוד.
שמעתי, אבל אני שואל למה? מה, 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 מה מחדש? מה מחדש את הספירה שלא היה לפני?
יש מיטוב, יש צמצום ל...
הצמצום, זהו, זה הצמצום. הצמצום. אם לא היה צמצום, לא הייתה לי בחירה, ולא הייתה לי עבודה. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מצמצם ועובר דרך הספירה, זה החידוש, זה הצמצום. זה המילה שצריך לומר. מצמצום, ברגע שזה מצומצם, שזה נעלם, שזה נסתר ממני, או שהורידו לי את הווליום של הגילוי, אז יש לי רצון להשלים. אם הייתי מקבל את מלוא האור, אז אין לי בחירה. כמו שאמרנו שאם אני מאיר בחדר הזה 20,000 וואט, אני כבר לא רואה לא את הכיסא ולא את השולחן ואין לי שום דבר לעשות, כן? אני כבר כל כולי, כן? נשאב לאור הזה. אין לי עבודה בפני עצמי. אז לכן העבודה של האדם היא דווקא בצל, דווקא ב... לא באור, בצל, במקום שחסר אור, בצמצום.
כמו שקודם היה, קודם היה פה משל עם חשמל.
כן.
ודווקא בעניין הזה משל עם חשמל של מורה טוב.
כן, שאפשר לעשות ממנו.
לפני שבנינו תחנות כוח, ולפני שצרפנו חכם, והיה בדיוק אותו כמות של חשמל ושל אנרגיה וחומר וזה. אבל כאילו לא היה חשמל. עכשיו יש לנו קבלים חשמל, אבל זה בדיוק אותו...
אותו מנגנון, לא ישנה כלום.
צמצמנו, עשינו קבלים וכיווננו את זה, אז יש לנו...
הכוח היה קיים ביקום.
הצמצום הזה זה כלי.
נכון. הכוח היה קיים ביקום, אבל לא השתמשנו בו.
כן, זה היה גם קודם קיים.
אז הוא לא הגיע לתכליתו, בגלל שלא השתמשנו בו באמת, כמו שצריך. היום אנחנו מתעלים אותו, כן? ממש... מפיקים ממנו את מה שאפשר, כן. ועוד אנחנו קצת עוד בימי הביניים, כן. יש מלא חוטים, מלא קבלים, כן. אתה הולך לאיזה קונצרט של, של זמרים, יש איזה 10 מסעיות רק של חוטים ושל זה. זה עדיין ימי הביניים, כן. כשנראה את זה עוד 20-30 שנה אנחנו נצחק, כן. כמה חוטים יש על כל דבר, כן. מגברים וכל מיני דברים כאלה. זה מצחיק, כן, אבל אין מה לעשות. פעם לפני 100 שנה הטלוויזיה הזה היה כמו כל החדר הזה. הכל, כל זה היה מנגנון אחד כדי להביא איזה משהו. היום יש לך מסך, אתה לא יודע אפילו אם הוא, איך הוא מחזיק שם בתוך הזה.
מחסר.
כן. זה מסך דעת כזה שיש בו הכל בפנים. גם את המסך וגם את, את כל האנרגיה עם כל מה שצריך כדי לראות, ואתה כבר לא רואה את זה, מאיפה זה בא. אתה לא מבין את ההבדל בין האור לבין הכלי כמעט, כן, וכמה שזה הולך זה נהיה יותר יופי, יותר דק, בסוף כבר לא יהיה מסך כזה, זה יהיה שלט ממדי כזה, כן, כל מולקולה באוויר תהווה מסך, חלק מהמסך. אז יקרינו לך על המולקולות שבאוויר, אתה תראה כמו מה...
הולוגרמה.
כן, הולוגרמה כזה. לפעמים קצת מטושטש, חוזר. לא רואה שאתה רואה הרבה סרטים אתה. צלם אתה, אתה טוב שתהיה צלם בטלוויזיה, שתהיה גדול.
צלם של הקולות.
כל העם רואים את הקולות. תביא אותנו לפעמים לאיזה שילום ככה, אם יש משהו רציני. נחמד.
שיהיה משהו רציני.
מאוד לא נתקלת. טוב, אבל הכי מעניין זה בין הצילומים, כשאתם אוכלים ומדברים ביניכם. שם אתה יכול להעביר מסרים מהשמיים. חוזרים, אומרים, יש לנו איזה צלה, הוא כול שגע אותנו. זה הצדיק שבחבורה. בטח קוראים לך שם רבנו, כבוד הרב, תגיד לנו מה קורה במצב כזה. מה הוא חושב? ככה זה טוב. הבורא התברך שמו, הוא מקור הקדושה. כל אחד יש לדן דבר, וגם צוריאל והמכוניות עושה אותו דבר. יריב, גם אתה מטפל בה. הנה הוא בתוך כל הזה מהודו מטפל באנשים עם אבא שלו, נו, ברוך השם. מזמן לא נסעת, לא?
לא, דווקא
נסעתי. אה, כן? אתה נוסע מדי פעם ככה, עושה גיחות וחוזר?
כן.
נו, תספר לנו קצת, אנחנו גם כן רוצים. היינו בהוד שבהוד, היית בהוד לבד.
הייתי בהודו.
כן.
אחרון חזרתי מהודו.
הודו לשם כתוב.
כן. בחור מ-24 שאוכל הרבה שנים, מאז שהוא בן 16 ואיך שאתה.
שם עוד בהודו?
גם לא, בארץ.
המחוזה? אה, התחילה.
בארץ, הוא בסך הכל היה 6 חודשים בהודו. ואכל הרבה. וגם בצבא לא הפסיק הרגע. כל יום, כל היום יש לו מוח חזק, לקח הרבה זמן עד שהתקלקל. וזהו, הוא איבד את הצפון בעוד, הוא כבר לא היה יותר מדי. והוא לפי מה שרואים הוא כבר פסיכוטי מזמן. הוא כבר יודע לתפקד עם זה, יודע לסדר, יודע להכחיש את זה, יודע להסתיר את זה. מה שחדש זה שהוא נכנס למניה, נכנס לכזה איזרקטיבי, והוא התחיל לו לישון, ואז הוא מצב שהוא ממש ידרדר, הוא התרחק מהמציאות ככה, שהוא ממש מצב גם עוד בעולם של עצמו, למרות שהרשת שלו, הוא לא נראה בן אדם שיחות, הוא כאילו מורגן, הוא כאילו מדבר מילים במשפטים מסודרים וזה, אבל אתה נמצא את זה יותר מדקה, אתה מבין שהוא מפליג, הוא כמו ילד בן 3, בן 4, אין שום הבדל בין הדמיון שלו הרגש שלו לבין המציאות. מבחינתו כל דבר שהוא מרגיש אמור להתקיים או צריך להתקיים,
כן.
או תכף להתקיים. ויש לו כמה כסף בעולם שהוא רוצה, והוא עושה עסקים בכל העולם, הוא פורס.
מאושר.
הוא מאושר באיזשהו מובן, אבל מצד שני, בפה שלו, הוא הגיע למדרגה שהוא בן אדם נוראי. בפה שלו כל הזמן יוצא רע. כלפי כולם, כלפי כל הסביבה, כל העולם, לא שמעתי. כזה רצף של כללות, שלושה ימים אוזנן של גללות. והלכנו איתו, היינו כאן להחזיק אותו יומיים בדלי, כדי לחכות למטוס. אז הסתובבנו, אתה לא יכול להחזיק מאדם בתוך חדר שמה, אתה קצת להעביר אותו, לזוז, לשתוע, ללכת. לא נכנסנו לחנות אחת שהוא לא העליב את המוכר, או פגע בו, או עשה בלגן, או... הוא גם קנה דברים. גם אם צריכים לרסן אותו, הוא מבחינתו מוציא מיליונים, כי אין לו בעיה, הוא...
אבל איפה יש לנו לא?
שוק הכיס השכן.
לא, אבל הדמיון זה המציאות, הוא אמר לך.
הוא כבר חיסף את הכסף, הוא כבר גמר את כל הכסף שלו, אבל עדיין יש לו כיס השכן, אז הוא יכול להמשיך לגייס אותו כמה שהוא רוצה. זה עד שזה מגיע הגבלה, שבחול אפשר לגנוב הרבה מאוד מכרטיס אשראי. עד שהגבלה מגיעה, ועד שמבטלים, ועד שזה מתעסקים, ועד ש...
אל תלמד אותנו שטויות.
זה ישראלים, בחור שעבד איתי באיזשהו שלב אמר לי, תגיד, ישראלי המכוער, זה נכון? יש המון תעלולים מסוכים שישראלים עושים עם
כרטיס
אשראי, ואם אתה מדווח שגנבו לך, אז מיום הדיווח כבר אתה לא, זה כבר לא כסף שלך, זה חברת אשראי, זה בעיה שלנו.
ואתה יכול להמשיך לי...
אז אנשים עושים את זה, הם מדווחים שהכרטיס נגנב,
והם ממשיכים
לקנות. ואז מרביצים שבוע של קניות פראיות.
רגע, מה שזה מגיע לבנק?
ואז זהו, זה אחרי הדיווח, אז כבר לא שלנו.
זה כבר לא שם, כן. זאת אומרת, לא גנבו לו, הוא בעצמו גנב.
כן, הוא בעצמו, כאילו.
תרגיל.
ישראלים ישראלים. אבל לפני זה היה מקרה יותר עצוב באמת. הייתי באמסטרדם במקרה, בלי קשר לסמים, בחורציק שהיה בגוון משרת לצבא, וכנראה ספג טראומה שלא טופלה, לא דוברה, ספחה אותה לאורך השירות הצבאי, ופיתח סכיזופרניה. וכשאנחנו הגענו אליו בזוכר, הוא היה כבר שנה וחצי סכיזופרניה. זאת אומרת, אחר כך, איך שרחבנו את הפאזל, מסתבר בסוף שיש מישהו שידע, תמיד היה מישהו שידע. הוא כבר שנה וחצי שומע קולות, שנותנים לו פקודות, שאומרים לו לה ללכת. בהתחלה המשפחה שלחה שני חברים, להביא אותם, חברים מהצבא. אז הוא התחיל לזוז אותם באירופה. הוא היה בגרמניה, הם שלחו אותם בגרמניה. כשאנחנו יעצנו להם לא לשלוח חברים, כי אמרו להם, חברים מהצבא לא סביר שהם יצליחו. אבל היה מגוון גדול מבחינתנו, כי בגרמניה הולנדים הם מאוד טולרנטיים.
כן.
והעולם של המחלה זה עיר של...
כן.
תראו, לא סביר להם עוד משובה אחת, לא אחד לא סביר. רוצים הולכים, היינו במלון, זה היה סיפורים, זה היה מסע עם הרבה
עם ספר דם,
יד מכוונת שאמרה לנו במסע הזה. זה היה מסע בלתי אפשרי, כי באירופה אתה לא יכול, מה שעושים בהודו, שאתה בא ותופס מישהו ויאללה, תולש אותו, שם אותו במונית.
לא, באירופה איך שם?
באירופה זה נגד החוקים.
כן.
אני אכניס אותך לבצור.
באירופה אתה חולה.
כן. ולפי החוקים, ממש לפי הפסיכיאטריה, בגלל שהוא לא מסוכן לעצמו באופן ישיר, ולא לאחרים.
אסור לך לגעת בו.
וזה אומר שדינו אבדון. כאילו אם בן אדם הזה יהיה חופשי...
כן, זה נקרא נבל ברשות התורה.
המצב שלו הולך ומחמיר.
כי לפי החוק הוא בסדר, ואתה אסור, עזוב אותו. תן לו למות, זה שקט.
כן, אז הוא, זאת אומרת, זה היה ברור, זה הולך לזה ש... או שימצאו את הגופה שלו או שלא. כאילו, זה... הוא לא יצא מזה, זה עצמו. זה הולך ומחמיר. ששלחו אותנו, הוא כבר נתק שרים עם המשפחה, נתק שרים עם
חברים. ואז נו, עשית אותו כבר בסוף?
הבאנו אותו. הוא, כשלחו את החברים, אז הוא... זה יגזר אותו, חברים, אז הוא התחיל ללכת. אז הוא התחיל למדוד, הוא עלה על הרכבות, התחיל לנסוע, והם נסעו אחריו. ככה ידענו לאן לבוא. הוא הגיע לאמסטרדם. סתמל, הוא הגיע, הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא הלך, הוא קנה כרטיס, הוא החליף אותו, הוא רוצה כרטיס, נסעו לאמסטרדם, הם הגיעו לאמסטרדם. אנחנו פגשנו אותם, הוא הלך לתחנת משטרה באיזשהו שלב. פגשנו אותם בתחנת משטרה. לפני זה הוא הלך לקונסול. כן, לבקש מהקונסול שיחברו לו את המשדרים.
כן, כאילו.
כי הוא, כן,
הוא שומע.
הוא משוכנע, יש משדרים.
כן, הוא שומע מבחינתו.
כן.
אבל זה שיגעון, זה השיגעון.
זה שיגעון,
זה
לשמוע? בוודאי, אם זה דבר שזה, אתה שומע קולות, דברים פנימיים שכאילו.
זה המוח
שלו. המוח שלו כבר לא מתפקד.
כמו אוטיסטים למשל.
לא, זה לא אותו דבר. זה גם מחלה, זה גם מחלה. אין פילטר, אין כלום. דרך אגב, זה לא שיגעון שהוא, זה שיגעון, זה בגלל שהוא לא יכול לסבול את זה. אז הוא מדהים. לא, אבל הוא שומע קולות שהוא ממציא לעצמו.
הוא ממציא, אבל הוא חושב שהם אמיתיים. הוא לא ממציא. בין מה שהוא ממציא לבין
הרב שקולה. כן, הוא ממציא לעצמו פקודות.
הרבה כאלה שקיבלו פקודות לשרוף, אני יודע מה.
אתה יכול לזמדם על מה? אתה יכול לשמוע לך איזה ניגון שאתה מכיר בראש, אבל אתה יודע שאתה משמיע לך בראש. הוא, הקרע בתוך הנפש שלו כבר כל כך גדול, שהוא לא יודע, יש כבר שבר בהם, והוא לא יודע, הוא נמצא בצד אחד, והחלק השני שלו נמצא בצד שני.
זה כמו גם בראייה הזאת, לא רק בשמיע. רואים דברים.
רואים?
כן, רואים דברים. מה, מי שמעשן סמים לא רואה דברים?
רואים,
אז מה הבעיה?
זה עוד פעם.
זה הוא משדר את מה שהוא מקבל בחזרה. זה לא דבר מציאותי אמיתי, זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי.
רגע,
זה בא מבפנים, ממנו.
אותו אדם שהוא לא אותו, נגיד, עוד יעוד איזה מישהו, אין את האדם הזה.
נכון.
יש את זה,
לא יודעים
שיש את זה.
כן, אבל זה לא זה. זה הבעיה, זה המחלה. אם לא, זה לא מחלה.
איך אתה יודע שזה לא זה?
אז אני אומר לך, זה לא...
לא, אותו יצור
אחר
שאומר
פה, מנלחם ושמוכה,
אותם
יצורים.
והם קיימים, והם בעיה קשה. זה ייקח הרבה שנים לפסיכיאטרים להוציא אותם מהקיום. הם קיימים, הם בעיה קשה, הם באמת קיימים באיזושהי מדרגה.
בשבילו.
הם מדרגה מאוד נחותה. הם באים מהזבל של הזבל, הם אסון גדול, הם מחלה, הם שזר במוח.
לא קשור בכלל, לא קשור לחברה בכלל.
זה ממש בקע אצלו בשזר במוח.
אם אבי עכשיו אומר, תשמע, אני הולך ונשמות הולכות ידים, אני מתקל אותה, אז מה הפסיכולוגיה אומר, זה שוב על זה. אותו דבר אתה יכול להגיד לי, מה הוא הולך ומדבר עם נשמות, זה לא נורמלי.
לא, זה מאוד פשוט.
מה אתה מאוד סבן, הארי, שאתה
מאוד פשוט להגיד. אני אגיד לך, כשאתה, אם היית פוגש את הארי, לעומת אם היית פוגש את האיש הזה, אני מציח לך שהיית רואה איש שבחיי היומיום, בהתנהגות הרגילה, כבר שם אתה רואה שהוא מעבר לאיש רגיל. האיש הזה, איך שאתה פוגש אותו בהתנהגות הרגילה, בתנועות שלו, במבט עיניים שלו,
אתה כבר רואה שלו.
כבר רואה שמשהו מאוד לא בסדר, משהו שבור, משהו מפורק, הוא לא ממוחד, הוא לא... הכל זה בא, זה בדיוק הפוך, זה בא אצלו, זה בא מהזבל.
תמיד אמרנו שההבדל בין קודש לבין אדם שהוא מדומיין, זה שלצל הקודש הכוח בא מלמעלה, נכון? וכל האדם, זה האדם ממציא את הדברים. זה נקרא מה שהרב קוק אומר, התפרצות. וההתפרצות הזאת היא חולי בעצם. זה עבודה. זה עבודה של...
זה בסדר.
זה נכון. נכון.
השאלה מי לרצות. אנחנו... הוא לא מתחיל הבעיה.
כן, אתה שואל שאלה יותר פנימית. כל החולים. כל החולים בבתי חולים הם כאלה. כל החולי רוח שם.
מי אנחנו שאנחנו אומרים על סדר שאנחנו
בכלל? אולי
נכון.
אנחנו מדברים על זה.
נכון, אז יש
מציאות פה. אנחנו
אז זה באמת שאלה גדולה, וגם אתה סובל לפעמים יותר ממנו. הוא מרגיש מאושר, הוא רואה דברים. יש לנו אחד כזה סכן בזמן האחרון, אני מתקשר כל יומיים, הוא אומר לי, אני רואה דברים, אני זה, הכניסו אותו עכשיו מסכן לבית חולים צבאי, בצבא. וכן, אז מה אתה עושה עם בן אדם כזה? והוא אומר דברים ממש כאילו אתה עכשיו אומר, זהו, הוא שולח לי אס-אמס, כותב לי, היום יום הדין, הגיע הזמן הזה, הגאולה, עוד מעט הקדוש ברוך הוא זה, כל ממש כאילו שיעור תורה רגיל. אז מה, איך אתה יודע את ההבדל? אז הוא כל כולו שם במציאות כזאת, הוא צוחק לפעמים, פתאום הוא בוכה, פתאום זה...
אתה לא יודע מה שנביאים, שהיו מנביאים, הם נוסעו מהמצפה,
נכון.
מתחקלים, יוצא להם כסף מהפה.
נכון, הבעיה זה שהוא כתב לי שהיום יום הדין לא היה כלום. באותו ערב, לא, זה היה... בסדר, אז מה, הוא אומר לי זהו, אז היום האחרון, עכשיו יש גילוי, ועכשיו זה, ונגמר.
גם תמיד אמרו שהם משוגעים, ונתנו להם מכות,
זה בא מצלוב, אז אתה מבין שזה בא אצלו מדמיון, שהוא חושב אותו
למציאות. אז זה נקרא סינדרום ירושלים קוראים לו שם.
כן,
זה מחלה כזאת.
מה שהיה מעניין עם האיש, עם הילדון הזה, ש... התחלנו לנווט אותו,
כן.
והיה ברור שהוא רוצה, הוא מנסה, רוצה לנוח. אז באיזשהו שלב הצעתי לו והלכנו אחריו.
וכשהוא איתכם הוא לא מעשן?
הוא לא ישן, כי הוא היה כמה ימים עם החבר'ה ואמרו שהוא לא ישן. הוא לא ישן כבר כמה ימים. ואז הצעתי לו שאני אקנה לו חדר מלון. אני אשלם, בוא אני אקח לך חדר. ברגע כזה,
כן.
דעת שלו הייתה טובה, אתה אומר, תבחר מלון. הלך, בחר, לא יכל לבחור לי מלון יותר טוב. מלון, באמת, לא גדול מיני, לא פנסי וזה, ולא לא מלון זה, אבל מלון של חדרים נפרדים, מנהלים, מסורים. איש בקבלה הישראלי שחל באמסטרדם, יכולתי ישר לשאול את כל השאלות, להסביר לו מה אנחנו עושים, שיסביר לי איפה פתחי ביטחון, איפה מעברים. שכרנו לו חדר, שכרתי את החדר ממולו ואת החדר בקצה המזרון, עשינו שמירה במזרון, ניסינו להכניס תרופה לפיצה וזה, אבל לא מזה, וזה באיזשהו שלב שמרנו, עכשיו היה אפשרות שאולי אם הוא באמת ייכנס לאט אף עצינו הוא יצא מהחלון, וגם שמרנו, עשינו שמירות באמסטרדם ברחוב.
מה זה שבת? זה עבודה של שבת.
בצד השני של הרחוב יש חלונות אדומים, ואנחנו עומדים עושים שמירות על החלון. והיינו ארבעה, מזל, כי החבר'ה שלו מהצבא עוד היו איתנו, החבר'ה טובים. אז עשינו משמרות וזה, ואז פתאום הוא פתח את הדלת.
התגלה השני.
יצא, לא, פתח את הדלת, יצא, מה קורה? בואו חבר'ה הולכים לעשן משהו, כך הוא אומר לנו. אז כמובן שפה אנחנו לא יכולים לתת לו לצאת, לא יכולים לתת לו לעשן, זה כאילו עובר, גמרנו, זה כבר משים לעשן או לא. אז ניסינו בנחמד, בטוב, ובואו, מושיקו ובטוב, אנחנו זה, ובואו לחדר, בואו נעשן משהו בחדר, ובואו זה. וזהו, ואז כמובן שהוא יפה תוך באיזשהו שלב בבית הסבלנות, זה היה מאוד צפוי, מפסנה לא היה צפוי, גם התייעצתי עם אבא שלי מה הולך לקרות, וזה היה מאוד צפוי שבאיזשהו שלב הוא נסה להפעיל כוח.
וכשיש לו כוח, יש לו כוח.
והוא יש לו כוח.
עם הלגן זה.
בגלל שהוא הרבה זמן פגוע, ככל שהפגיעה יותר ארוכה, אז בן אדם מהכוחות שלו חוזרים, יודע להפעיל את הגוף שלו מחדש, והוא גם היה איש גדול. אז אבל האיש צוות שלי דרור הוא גם מורה שלי לאיקידו, לאיקידו הרבה שנים,
ידע לתפוס אותו,
אז תפסנו אותו, כאילו בעצם שלב הוא החליט שעכשיו אני יש כאן בכוח ואני אלך, תפסנו אותו בכוח, חזקנו אותו והוא נאבק איזה 2-3 דקות, בדרך כלל זה לוקח כמה שניות, כי בכלל השיטה היא שאתה כל הזמן הולך בטור
ובגלל,
אבל יש קירות מבטון. אם אתה תפיל כוח מגדלו, אתה תראה שזה ממש לא כדאי ולא משתלם. אז אחרי איזה 3 דקות ככה שאנחנו מחזיקים אותו על השטיח במסדרון של המלון, זה מזל שלא... כאילו זה מלון...
אם זה היה בצרפת, היו עוצרים את כולם.
זהו, זה העניין שזה, זה התחיל בגרמניה, זה היה בגרמניה, איזה מזל היה לנו, שהוא לקח אותו, שהוא לקח אותם, הוא לקח את המחלצים שלו, הצעירים, ואז באיזשהו שלב הוא נשבר, זה תמיד, זאת אומרת, בן אדם פסיכוטי לא יכול, אין לו אורך רוח, הוא לא יכול להחזיק מאבק לאורך זמן, זה יישבר אחרי 10-30 שניות, זה נשבר אחרי 3 דקות. אז הוא אמר, טוב, 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 אני בא אתכם לישראל, אני בא אתכם לישראל. ככה, פסור על השטיח בזה.
קל.
נכנסנו לחדר, הוא התיישב על המיטה, ואז אתה רואה אותו נרגע, אתה לא שואל על הגוף שלו, אתה רואה שהוא נרגע, ואז הוא שאל אותי, תגיד, בעצם זה לא משנה מה שאני עושה. נכון? כאילו זה לא... אמרנו, כן, משנה, אנחנו רוצים להיות בנוח, בנעים וזה, אבל אתה צודק, אנחנו יש לנו תוכנית, אנחנו רוצים להתראה. זה לא משתנה. אז הוא ככה התחיל לחייך, אתה רואה אותו ככה נרגע, מתחיל לנסות, והוא אומר, איפה הייתם לפני 15 שנה?
משכן.
ככה הוא אמר, משכן. כאילו משהו בנפש נשאר מספיק שלם כדי לדעת
שסוף
סוף מישהו תפס אותי, סוף סוף מישהו בא
למה לא עשו
את זה, למה לא
לקחו אותי בכוח. עבודה מעניינת מאוד.
כן, לא
אתה קצת עליך עזוב אותך, אולי הוא באמת
יריב יגיד לו וואלה, אתה יודע, גם אני רואה שניים. בוא תלמד איתי בלילה. אני רואה שלוש.
בחילוץ הזה, האיש צוות שלי, היה לי בדיוק את אותו זה, בשעות הארוכות שישבנו שם במלון, וחיכינו, הוא היה בתוך החדר, וחיכינו, זאת אומרת, אז היה ברור שהמוצא האחרון יהיה כוח. אין מה לעשות, אין צורך לשבור אותו.
איך אתה מופיע שם ברשויות כרופא? כמה?
לא, כצוות חילוץ שלנו תעודה כזו.
אה, יש לכם תעודה. אבל זה לא סתם, זה סתם כאילו... זה נהיה סתם, אתה מצאת לעצמך נהיה כזה.
נוח להם, כן, ואנחנו נמצאנו, אבל לא. זאת אומרת, במשרד החוץ, והאחדים
הם מכירים אתכם, מכירים בכם.
מכירים אותנו, והם...
אתם יודעים שאם יש איזה בלגן ומישהו מתקשר
אנחנו הגענו כבר, בגלל שהוא כבר היה בקונסוליה, אז הם כבר ידעו שיש קשר מצד החוץ, והקונסוליה הודיע להם שיש שני אנשים מהארץ שמגיעים, אז הם כבר ידעו שאנחנו איזה משהו רשמי.
משרד הביטחון כזה כמעט.
אנחנו משהו מסודר, אבל אין לנו סמכויות חוקיות או רשויות, כי אנחנו לא רופאים ואנחנו לא, כאילו, אנחנו לא משטרה. אז אנחנו...
אתם יכולים בהחלט להגיע לתחנת משטרה ושיעצרו אתכם שם, בגלל שבלגן שאני הולך ברחוב, אני יודע מה, מתחיל לזרוק בקבוקים, המשטרה באה, אוספת את כולכם.
הוא היה במשטרה, אז התקווה הראשונה שלנו, והיה ברור, הוא תוך 10 שניות הבין שאנחנו פה זה, שזה לא טוב לו, הרעיון הזה שאנחנו הגענו, לא רוצה לדבר איתנו, מתעלם איתנו, עביר. אז... המוצא הבא היה אולי הפסיכיאטר של המדינה, של המשטרה, יגיד שמשהו לא בסדר איתו, ואז...
והוא לא ראה, הפסיכיאטר לא ראה כלום.
הפסיכיאטר לא ראה.
וואי, 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 אתה רואה מה זה?
הוא צריך להסתיר
את כל. זה מחלה שאתה לא רואה אותה לפעמים.
עכשיו.
כלום.
זה לא עזר שלשוטרים, הוא אמר, המשדרים, שיחבו לי את המשדרים, וזה, זה, איך הוא שכחו הכל. ופניי הוא אמר את זה, הוא אמר, הוא דיבר על המשדרים לשוטרים, אני שמעתי אותו אומר את זה לשוטרים.
חבו לי את כל הזה, כבר...
לא, לא,
באנגלית, לא, באנגלית. אני באמצע, באמצע לתמי.
אני חבר כזה, משכן.
עובדים או לא?
נראה לי, תקל, תקל, הם פה.
אין לי עבודה.
פה הם מכוניות ככה.
נגיד לי, כל זה מישהו?
לא,
זה
פגיעה,
זה
טראומה מהצבא שהוא שכב וחי איתה, והאישון מאפשר בהתחלה, בעצם בשלב השם מאפשר להדחיק את זה. עכשיו כל דבר שהוא מוכח, הוא
מפנים
גדל 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 עד שהוא מתפרק.
וזה מאישון או מדברים אחרים?
האישון הוא נפגע מהצבא, סבא, אין שום ספק, הוא נפגע מהצבא.
לא, אבל האישון מה אתה?
האישון פה זה כלי שנותן לזה לדגור ולהתעצם, כי בלי האישון, נראה שכמה שנים קודם מישהו היה שם לב, משהו היה קורה איזה שבר בחיים שלו, פחות חמור, וזה היה מתחיל להעלות על איזשהו מסלול של טיפול. ככה עם האישון הוא הצליח לפסיות.
ולמשיך
זה,
וזה גדל, הוא שומע
את הקולות.
מי שמרגישים,
האישון
גורם לזה
בעצם שאנשים
יראו
את
זה
נורמלי. האישון גורם, זה מחשב. אני אגיד לך למה אני שואל. יש לי חבר שהיה במזרח, וחזר, ואני איך ראיתי אותו, אמרתי שמשהו התבלבל לו. והוא חי בהכחשה של הרבה הרבה זמן,
ואז הוא גם כן יתחיל לדמיין שהוא איש עסקים והוא כל מיני דברים, הוא שחר פה מקום בכפר, הלך לשלוח מוסך, והוא כבר ראה שם אופנועי ושרשראות ועניינים, ושום דבר לא היה שם, מאבק, והוא מכר את עצמו לכל מיני חברות של טרקטורונים, ואל תשאל איזה סיפור שלהם ניסלנט לזה,
ויש הרבה מאוד.
אתה יודע כמה יש אנשים כאלה?
מלא.
הוא מבולבל עם עצמו, אבל היישוב למשל קלט שהוא שנה מחזיק את המקום, הוא לא משלם שום דבר והוא לא פותח גם את הדלת, אבל לכל העולם הוא מספר שיש לו מוסך ויש לו
זה.
אני אומר לו, מה קורה איתך? אתה לא בא, אתה לא זה. אני רציתי שיתקרב לפה, שככה אני אתחיל לאט לדאוג לו.
מישהו אמר לי שיש לו מוסך רפואי.
לא, הוא הגיע פה יום אחד כמו גבר והתחיל לעשות זה וזה וזה.
אני קניתי כמעט קונטיינר.